ערב טוב. אנחנו כאן ממשיכים בסדרה חדשה שהתחלנו. התחלנו בשבוע שעבר סדרה שנקראת שערי תשובה. תשובה זה דבר חשוב מאוד, כולנו כבר יודעים, אבל עדיין יש המון המון דברים שאפשר היום ללמוד בזכות העניין הזה. זה נקרא שערי תשובה, זה ספר שנכתב לפני מאות שנים על ידי רבנו יונה. אנחנו נלמד כמה מהיסודות החשובים של החיים. למי שמכם עוד לא יודע, אנחנו כבר 40 יום לפני יום הדין, ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין. אפשר לקבות לטלפונים, תודה רבה. יש פה הרבה אנשים, כל רגע הטלפון יצלצל, אנחנו עבודים, כן? או לשים אי וייבריישן. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא, אפשר לסגור את החלון הזה בבקשה? אוקיי, יופי, סידרנו את כל מה שצריך, אפשר להמשיך. חשוב מאוד לדעת מה יסודות החיים. כדי להצליח בחיים, קודם כל צריכים להבין מה זה החיים, כן? אדם לא מבין למה הוא חי, איך הוא יצליח. אם אדם לא יודע לאן פניו מועדות, איך הוא ידע לקבל דיירקשן? הוא לא יכול בחיים לדעת כזה דבר. אדם צריך ללמוד יסודות. אם אין לו יסודות, אין לו תקווה להצליח. מי שחולם להיות צדיק בלי ללמוד את הבסיס של היהדות או את הבסיס של החיים בכלל, איך יצליח? אין לו סיכוי בכלל. כבר אמרה לנו התורה, אין עם הארץ חסיד. אתם מבינים את המשפט הזה? אין כזה דבר, לא היה ולא יהיה. לעולם לא יהיה בן אדם שהוא בור ועם הארץ, ואפשר להגדיר אותו במדרגה של חסיד. חסיד פירושו אדם ששומר את כל המצוות, מדקדק ואפילו עושה לפנים משורת הדין. להגיע למדרגה של חסידות זה עמל של שנים רבות. יש כלל בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם לעמל, אדם לעמל יולד. שמעתם כבר את המשפט הזה פעם? אדם לעמל יולד. לא מדובר פה על עמל שהוא צריך לעבוד במובינג, עובד במוישז מובינג, הנה אני מקיים את מה שנאמר, אדם לעמל יולד. מה פתאום? תלמיד גמרא שעוסק בתורה וחופר בעומק של התורה ושובר את המוח שלו לפצח סוגיות בתלמוד, תורה שבעל פה, הוא עמל הרבה יותר מאדם שעובד עבודה פיזית. הראיה, קחו אדם שעובד בעבודה פיזית, בא הביתה, נכון, רצות, שבור, הגוף כואב, אבל הוא דרני, עוד הוא מתפקד. אדם שלמד שעה גמרא בעיון, הוא מרגיש שהוא מתעלף עוד מעט. שואב ממנו את כל הכוחות, כי העייפות באה מהמוח. הרבה פעמים אדם בדיכאון, ישן 12 שעות, הוא קם, הוא מיואש ממצבו, הוא רוצה מיד לחזור לישון, בלי קשר לעייפות הגוף. הגוף שלו מאוד רגוע, מאוד נח, אבל מה נעשה שהמוח שולט בהכל? אפשר להביא אדם לאיזה מצב שרוצים על ידי ששולטים לו על המוח. אני יכול לגרום לאדם למות על ידי שאני מדבר לו לתוך האוזן. רבע שעה אני מדבר לו, הוא מת מהתקף לב, למרות שהוא יושב במזגן והכל נחמד ורגוע ובאווירה פסטורלית, לוחשים לו באוזניה לתוך האוזן כל מיני דברים, הוא מתרגש, הוא מקבל התקף לב ומת. בסוף שואלים, מה הייתה סיבת המוות? אומרים, הוא השתתף בקרב בווייטנאם. מה הקרב בווייטנאם? הוא יושב בחוף הים, ציפורים, שמש. איזה וייטנאם? הוא שמע קרב של וייטנאם, אנשים נהרגים, אנשים בוכים, אנשים צורחים, פגזים, מביא לו זיכרונות ממקום שהוא היה שם לפני 20 שנה, הוא מתרגש, פתאום הלב נתפס והוא מת. מה גרם? רואים שהאדם הוא לא נמצא איפה שרגליו מונחות. תזכרו, אני אגיד לכם הרבה דברים שכדאי שתזכרו אותם לחיים. האדם לא נמצא, אם שואלים אותך איפה האדם נמצא, טעות לחשוב שאדם נמצא איפה שרגליו מונחות. הגוף נמצא שם, הגוף זה רק קופסה, אז כלום, מי אכפת הקופסה? אתן לכם עכשיו דוגמה. אני הגעתי לכאן עם מצלמת וידאו, נכון? המצלמה מונחת בתוך תיק. המצלמה זה הנשמה והתיק זה הגוף. מוציאים את המצלמה מהתיק, זורקים את התיק באיזה פינה, מישהו אכפת לו איפה התיק? אם הוא על הספה, על השולחן או על הרצפה? מי אכפת מהתיק? מה שמעניין זה איפה המצלמה מונחת. האדם יכול עכשיו לשבת עם הגוף שלו במקום מסוים והראש שלו במקום הכי טמא, שם הוא נמצא, הוא עכשיו בתוך סדום ועמורה, למרות שהוא יושב בתוך בית הכנסת. הרגליים שלו בתוך בית הכנסת והראש שלו בסדום. בשמיים נחשב שהוא בסדום. לעומת זאת הפוך, אדם נאלץ, נאנס להיות במנהטן, נתקע, האוטובוס נשבר, לא יודע מה, היה צריך לרדת מהאוטובוס, הוא הולך במנהטן, עוצם את העיניים וחושב על הישיבה, הרגליים שלו בסדום, מנהטן, והראש שלו בבית המקדש. זה מה שאמר דוד המלך, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שואלים המפרשים הדגולים, מה זאת אומרת? הרגע אמרת שבתי בבית השם כל ימי חיי, אתה רוצה לשבת כל חייך בבית השם, במקום של תורה, בית המקדש, ישיבה, בית כנסת, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. קודם כל ביקשת להיות כל הזמן שם, בלי הפסקה, לא להפסיק לרגע. בסוף אתה מבקש ולבקר בהיכלו, כאילו שזו מדרגה יותר גבוהה. אם אתה כבר בן בית בבית השם, מה אמרת בפסוק? זה דברי אלוקים חיים, זה לא איזה ביאליק, כן לציפור השפן קיבל נזלת. לא עובד ככה. זה דוד המלך ברוח הקודש. הקדוש ברוך הוא מרעיף עליו נבואה והיד רושמת. זה לא איזה משורר ישב עם החליל והכבשים והחליט לשיר היום, היום כיתה א', כן? מי שקורא תהילים לא צריך להיות גאון להבין מיד שזה הקדוש ברוך הוא רשם את זה. נכון, דוד המלך זה הכלי, גם משה רבנו רשם את התורה. אבל אף אחד מאיתנו לא חשב לרגע שמשה המציא את התורה, כן? אני מקווה בכל אופן. אז דוד, רואים שזה חלק מהתנך. תהילים זה חלק מהתנך, הוא גם מלא בנבואות. אז מה כתוב שם? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו? אומרים חז"ל, קודם כל אדם צריך לשאוף כמו שהמלך של העולם, דוד המלך, אחד המלכים הדגולים בהיסטוריה, אם לא הגדול מכולם, אחד מהמלכים הדגולים, דוד המלך, חלם שישב כל החיים שלו בישיבה ויעסוק בתורה, כי הוא ידע שזו המדרגה הכי גדולה שאדם יכול להגיע אליה. אבל הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תשמע הקדוש ברוך הוא, אתה בראת את העולם שהרגל נהפך לטבע. הרגל, אדם מתרגל למשהו, כבר לא מתרגש ממנו. עכשיו נתנו לך פעם ראשונה בחיים שלך איזה מאכל טעים, הפעם הראשונה אתה מאוד מתלהב, פעם שנייה אתה מתלהב רק ב-99%, פעם שלישית 90, 80, 70, 60, 50, 20, 10, אחרי 20 פעם שמביאים לך את המאכל הזה הוא כבר נהפך למטרד, עונש, רק לא זה, רק לא זה. מה קרה חביבי? 20 יום, לפני 20 יום צעקת תנו לי עוד, עכשיו אתה אומר רק לא זה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בעולם החומר הקדוש ברוך הוא ראה, חביבי אל תתאהב בעולם הזמני הזה יותר מדי, עוד לפני שתתאהב בו זה ייגמר. זה מה שאומרים חז"ל, העולם הזה כערף עין, ברגע נגמר. אל תבנה פה בניינים, אל תבנה יותר חשבונות, אני אעשה, אני אקנה, אני אבנה, אני אתחתן, אני אקים, אני אכבוש, אני אגיע לשלטון, אני אשנה את החוקים, עזוב אותך מזה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, תן לקדוש ברוך הוא להוליך אותך, זרום עם החיים. אל תהיה טיפש כמובן, זרום עם החיים. אתה עכשיו פה, תנצל את המקסימום מהמצב שלך בחיים. אין לך אישה, אתה מאוד רוצה להתחתן, קשה לך. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך רווק, מה אתה יושב ומתלונן? מה אתה יושב ובוכה? תנצל את ההזדמנות, מנצל את ההזדמנות שעכשיו אתה רווק, כדי להשיג מהמצב הזה את המקסימום, כי עוד מעט תהיה נשוי, ושתהיה נשוי כבר לא תוכל לתקן את הרווקות. רק כשאתה רווק אתה יכול לתקן את הרווקות. אחרי שתתחתן, זהו, זה נשאר לך כתם בתיק לנצח. שהיית רווק, היית פושטק, היית פושע, הלכת למקומות שאסור. הכל זכור אצלי, זכור כי עפר אנחנו, עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך. מה אומרים? מה אומרים בתפילה? לא זכור, לא זכור, זכור אומרים. זה הנוסח. הקדוש ברוך הוא לא צריכים להגיד לו לזכור, הוא זוכר הכל, אל תדאג. זכור לפניך, תמיד אתה זוכר שאנחנו עפר, אף על פי כן יש לנו ניסיון. אדם לעמל יולד. צריכים לזכור את זה ולא לשכוח לרגע. ידוע שיש כמה יסודות חשובים בחיים. בואו נראה מה כותב לנו רבנו יונה. מן הטובות, התחלתי את זה בשבוע שעבר, אני רק ארענן לכם את הזיכרון. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו. אחד הטובות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, שברא לנו פתח מילוט, דרך לברוח מהפשעים שעשינו. אפשר לעשות כמעט אוקוס פוקוס, לקבל על עצמנו שלא נעשה יותר, להתחרט, להתוודות, לשבור את ליבנו בתשובה, להתבייש במעשינו, לקבל על עצמנו בקבלה מלאה שלא נחזור על זה לעולם, נצום ונתחרט על זה שוב ביום כיפור, ויום אחד גם נמות, ובדרך יהיה לנו גם כל מיני בעיות, צרות, איסורים, מחלות, כל מיני בעיות שכל אדם יש לו, ונתנקה לגמרי מעבירות, וניכנס לחיי הנצח. והתורה כבר הבטיחה, למי שקצת מלומד אז הוא יודע על מה אני מדבר, התורה אומרת שאם תיקח את כל התענוגות, את כל התענוגות שבעולם הזה של כל בני האדם בעולם, ותחבר את זה, זה לא ישווה לשעה אחת של הצדיקים בעולם הבא. בעולם הבא כתוב ככה, יש כמה משפטים מאוד מעניינים. יושבים צדיקים ועטרות לראשיהם, עטרות כמו כתר של מלך, אז כמובן הכל רוחני, לא צריכים בעולם הבא איזה כתר מזהב או מפלסטיק, כן? זה לא פורים בעולם הבא. יושבים צדיקים ועטרות לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. שאל אותי פעם אחד, מה זה? אני לא מבין, זה סינית. מה זאת אומרת עטרות לראשיהם? מה זה נהנים מזיו השכינה? תן לי דוגמה. מה, שנים חשיש? מה עושים שם? מה זה, LSD? לומדים תורה? דבר, אבא, דבר עברית. אתה נותן לי כל מיני משפטים. אמרתי לו, טיפש, תשמעו אוזניך מה פיך הגאון מדבר. מה אתה צריך להבין, סתום שכמותך? מי דיבר פה? מי? חבר כנסת? מי דיבר פה? בורא עולם, מלך מלכי המלכים, אומר לך, הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. מה צריך להבין? אם יש טוב בעולם, מי המציא את הטוב? הוא טוב. אתה לא סומך עליו שהטוב שלו הוא יותר טוב ממה שמבטיחים לך בממשלה? זה לא יותר טוב ממה שאשתך מבטיחה לך? זה לא יותר טוב משהעורך דין שלך מבטיח לך? או הילדים שלך שבעוד שנתיים יכניסו אותך לבית אבות? מה? מה יכול להיות יותר טוב ממנו? על זה אתה מערער? על זה אתה חוקר? מה אתה חוקר בכלל? שב 20-30 שנה וחכה להפתעה, רק תגיע להיות צדיק. תגיע קודם כל להיות צדיק, אחרי זה תשאל שאלות. זה כמו אלה שבאים לעבודה, שאלה ראשונה ברעיון עבודה, רגע רגע, כמה אני ארוויח? אחד כזה כבר לא יקבל את העבודה, ימצאו לו כבר תירוץ. אם זו השאלה הראשונה שהוא שואל, הוא לא בא לעבוד, הוא בא לקבל את הכסף ולברוח. אבל אם אדם רק אחרי יומיים שואל, by the way, תגיד, כבודו, דיברנו על הכל, אבל לא אמרת לי כמה אני עשוי להרוויח. סליחה, כן, אתה תרוויח כך וכך וכך. אחד כזה לא הרס לעצמו את השם. למה? הוא התחיל בצורה נכונה. אדם בא, רגע, רגע, מה יש שם? מה זה? תספר לי, תסביר לי, איך זה יהיה? אני רוצה לדעת. עד שאני לא מבין, אני לא עושה. זאת אומרת, מה הוא אומר במילים אחרות? לא סומך על הקדוש ברוך הוא. אוקיי, הקדוש ברוך הוא הטיב לנו על ידי שנתן לנו דרך לחזור בתשובה. בואו נראה כמה מהדברים החשובים. תשמעו טוב את הלשון של אחד מגדולי הרבנים שחיו בהיסטוריה. דע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו. אחד שהוא בגדר של חוטא עושה חטאים כל יום ולא ממהר לחזור בתשובה. יש זמן, רבי, אל תהיה, לא בלחץ, לא אוהב הפחדות, לא אוהב לחץ. בקצב שלי, פוקו פוקו, slowly but surely, כל מיני משפטים של טיפשים, קום לרוץ מהר, כאילו שמבטיחים יעלומים, רק נותנים לך עוגת קצפת בחתונה, אתה מוכן לרצוח בשביל חתיכת עוגה של $2. כולם כמו עריות, חיפות, איפה הצלחות, איפה המזלג, היי, מביאים אבטיח, תראה מה קורה בחתונה. רק יצא כפירות, כל העולם מתרוקן, כולם בצד. לא יכול לשלוט בתאווה קטנה שלו. אבל שזה מגיע לחיי נצח, יש זמן. אל תהיה גרידי, תן לחבר שלך לתרום. מה אתה תורם הכל? אוקיי, אתה רוצה אתה לעשות את המצווה, בבקשה. הנה, בוא אתה תעשה. שזה מגיע לרוחניות, כולם נדיבים. כולם צדיקים, בוא אתה תעשה. כך, לא חשוב, תתרום אתה. אתה רוצה לתרום? אוקיי, בבקשה. אתה רוצה לקנות העלייה? אוקיי, אני אמכור לך את זה. בכסף, אתה תיתן לו את הביזנס? למה אתה לא נותן לחבר שלך את הביזנס? בנית ביזנס יפה, הולך לך, יש קליאנטים. אוקיי, אתה יודע מה, משה? קח את הביזנס, אני אלך לפתח במקום אחר. לא ראיתי עוד אף אחד שנתן ביזנס. כל הביזנסים שלך לא ישבו לפעם אחת שאתה מניח תפילין. 100,000 חנויות תפתח, לא תגיע לשכר של דקה תפילין שמה ישראל. למה את זה אתה מוכן לוותר? למה על זה אתה מוותר? כי אתה טיפש, בור ועם הארץ. אם היה לך שכל לא היית מוותר לעולם. אתם יודעים מה ההלכה אומרת? אחד בא שחט תרנגול, ברך ברכה על השחיטה, אחרי זה אדם נופל על הרצפה, לפני זה הוא מכין דלי עם אפר, כי יש עוד מצווה מהתורה, עכשיו שאדם, שזה הנפש של החיה, נשפח על הרצפה, לא משאירים את הנפש זרוק על הרצפה, זה ביזיון. יש מצווה לברך על כיסוי האפר ולשפוך את האפר לחסות את הדם של התרנגול. עכשיו, מעשה שהיה, אחד הלך לשחוט תרנגול, שחט את התרנגול, נשפך הדם על הרצפה, עמד שם איזה מישהו, תפס את האפר, בירך ברכה, שפך. הוא כעס, מה אתה עושה? מי נתן לך רשות? מה זה, החול הזה זה שלך? מה אתה מברך ומחסה את האפר? מה קרה? עזרתי לך, אומר לו. מה עזרת לי? אני תובע אותך למשפט. תבע אותה למשפט, הוא היה צריך לשלם לו הון תועפות. כמה צריך לשלם לו? 10 זהובים.
על המצווה.
על זה שגנב ממנו מצווה. איזה מצווה? לא תפילין.
כסועפת.
לא מזוזה. איזה מצווה? לא שמירת שבת. לא ספר תורה. איזה מצווה גנב ממנו? שם קצת חול על הדם של התרנגול. אבל זה מצווה מהתורה, אפשר זלזל בזה. צריך לשלם לו 10 זהובים. כמה זה 10 זהובים בימינו?
כל זהוב זה חודש.
לא יודע, באמת אני לא יודע לחשב את זה, אבל זה הרבה כסף. הרבה כסף. למה? למצוות יש ערך ענק. מה אתה חושב? אתה מזלזל בזה? אתה צוחק? מה זה זה? איזה אדם נותן יעלומים במחיר של זכוכיות? מי שחושב שזה קוביק זרקוניה, אם הוא היה יודע שזה יעלום, היה מוכר את זה ב-$2? תאר לך שהחליפו לך בטעות יעלומים מזויפים ביעלומים אמיתיים. איזה צער יהיה לך שיתברר לך שמחרת אתמול 100 יעלומים בדולר כל אחד? תהרוג את עצמך. 100 שנה לא תתאושש. אבל במצוות שהיעלומים זה חול ליד המצוות, הוא מוותר על הכל, כך, על חשבוני, לך. לא חשוב, אני מוכל. הכל צריך להיות הפוך. על כסף תמחל, פגעו בך, תמחל. גנבו לך את המקום בבית הכנסת, תמחל. תמחל. מצווה, שום פנים ואופן לא מוכל, זה שלי. אני הולך לעשות. אני הולך לעשות, למה שאתה תיקח? אני מוכן למות בשביל זה, לא מוותר. חיים ומוות. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מצוות זה החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו. מי דיבר? הדבר מהדואר? דואר אוויר? מי נתן לנו את התורה? פדקס? ג'ורג' בוש? מי? אובמה? מי נתן לנו את הספר הזה? זה שברא את כל העולמות, נאמר לך חביבי, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה חיים. לא סטייק וצ'יפס. איזה כיף לי חומוס וצ'יפ וסטייק כל יום ללנץ', זה חיים. כדורגל, סיגר, גולף, מכונית, ביזנס, טיולים. זה גם לכלב יש, מה? כלב חסר לו סטייקים? כל פח שלו זה מסעדה סינית בחינם. הוא לא סובל מזה שהוא אוכל שעריות. אין לו 30 שנה לעבוד בשביל לקנות בית. יש לו בית ביום שהוא נולד כבר. ראיתם צבי איך נולד פעם? 10 דקות אחרי שהוא נולד הוא משחק סטנגה. בועט כבר, רץ, קופץ. 10 דקות הוא בעולם, הוא כבר רץ, ראה איזה נמר, התחיל לברוח. 20 שנה אתה מגדל ילד, בסוף הוא בא, מה יצא לך ממנו? את החיים שלך נתת, בסוף איזה חבר שלו בא, יראה לו איזה משהו לא טוב בבית ספר, קלקל לך את הילד, הרס לך אותו. 20 שנה של עמל. אצל החיות אין את זה, החיים של האדם זה פחד מוות, פחד פחדים, מה גודל האחריות. אנשים לא מבינים, תראה, היום תסתכל בעולם, שאל אנשים, למה אתה חי? לא חשבתי על זה. זו התשובה הכי נפוצה, אני never thought of it. במה אתה חי? אומרים שצריכים לעשות כסף. מי אמר? כולם אומרים. כולם טועים. כולם לוקחים סמים. זה אומר שזה טוב? אז גם אתה תיקח? אם עכשיו כל ניו יורק יהפכו לרוצחים, גם זה טוב שגם אתה תרצח? אם כולם יהיו גרושים, טוב שגם אתה תהיה גרוש? אם כולם יהיו רווקים, טוב שגם אתה תמות רווק? אם כולם אוכלים עכברים ותולעים, אז גם אתה תאכל? מה אתה עונה לי כולם? האפקט של הכולם זה מה שנקרא, כמו שאומרים, צרת רבים נחמת טיפשים, כן? מה אתה שמח שכולם בבוץ? תצא אתה מהבוץ. מה זה מנחם אותך? מצבך לא משתפר שכולם בבוץ? זה שכולם חיים בבלוף, כל רגע של החיים שלהם מתבזבז ועתידים לתת על זה את הדין, זה ישפר את מצבך שגם אתה נכשל? זה שהם לוזרים, גם אתה לוזר? למה אתה לא תציל את עצמך? למה לא תלמד מהבודדים, אלה שכן דבקים בחיים, אלה שלא מבזבזים רגע? הרב עובדיה נסע ללונדון בשבתון, לפני הרבה שנים זה היה, 20-30 שנה. הוא נתן דרשה באולם של יותר מ-1,000 איש. ובאולם, הוא לא יודע אנגלית הרי, כן, אז הוא דיבר בעברית והיה פרשן, היה מתרגם. אז הרב עובדיה היה אומר שלושה משפטים והמתרגם מתרגם את זה לאנגלית, ופתאום המתרגם רואה שבזמן שהוא מדבר אנגלית הרב עובדיה ממלמל משהו. אז הוא חשב שהוא אומר לו, הוא לוחש לו איזה משהו, בלבל אותו, אתה יודע. הוא אומר, כן, סליחה כבוד הרב, מה אתה אומר? הוא אומר לו, תמשיך. עוד פעם הוא מתרגם, עוד פעם הרב ממלמל, עוד פעם הוא מתרגם, עוד פעם הרב ממלמל. הוא השתגע, אמר, מה הולך פה? אז בסוף הוא התקרב אליו לשמוע על מה הוא ממלמל. אז מה הוא שומע? שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר חציה שלי, זה היא שווה שאין לה בה פחות מחצי, וכל הקיצור, ההוא אומר, מה הולך פה? הוא נותן עכשיו שעה דרשה, הוא לא רוצה לבזבז את העשר שניות האלה שאני מתרגם אותו, בעשר שניות האלה הוא אומר רבע משנה. 3-4 תרגומים, גמר משנה. בזמן של ההרצאה עשה 20 משניות, מה שישראלי ממוצע לא עושה בשבוע היום, לצערנו הרב. למה? מי שמבין מה חשיבות הזמן יבזבז את הזמן. נתתי דוגמה בהרצאה הקודמת שלי הלילה, זה המשל המפורסם שעלה לי פעם בראש בסייעת הנשמיה. המצאתי סיפור, אבל הסיפור הזה זה כל כך אמת שאין עליו בכלל ספק. אדם עבד 50 שנה, חסך 100 מיליון דולר. יום לפני שהוא עומד למות, יש לו מחלה, הרופאים אמרו נואש. בא אליו איזה רופא סיני, מציע לו תרופה. הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך כמה דברים, ידידי היהודי. בדקתי עליך טוב טוב, אני יודע שבחמישים שנה האחרונות שאתה עובד חסכת 100 מיליון דולר קש בבנק בשוויץ. אני מוכן לתת לך את התרופה הזאת ואתה קם בריא תוך שעה, אין לך סרטן, נגמר. אומר היהודי, אוח, באת לי משמיים, תודה, תביא. אומר לו, מה, אתה באמת כזה טיפש? מה רשב, אני אתן לך חיים בחינם? אומר לו היהודי, אז מה אתה רוצה? אומר לו, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, תחתום, מוציא לו 100 ניירות. העורך דין קפץ מהארון, מחתים אותו, מצלם אותו, טביעת אצבע, הכל 100%, כבטאות שלא יהיה טעויות. על מה אני חותם? 99 מיליון מהחיסכון שלך הולך לי לחשבון, אבל אני נדיב איתך. אני משאיר לך מיליון, אתה בן 70, זה מספיק לך בשביל לאכול ולשתות, אל תדאג. מה אתם אומרים? הוא ימות או שייתן לו? בטוח שייתן לו. אף אחד לא רוצה למות. פעם אחת, אם אתם רוצים לדעת מה זה חיים, תלכו לביקור במנהטן, בבית חולים, ביורק אבניו, באפטאון, יורק. שם זה המומחים למחלה הארורה הזאת. תראו איך אנשים שוכבים שם באיזה מצב, הזקן נשר, שערות נשרו, כימו, הגוף שלהם כמו ניצולי שואה הם נראים. כל אחד ככה בזווית, וזה, אתה רואה אנשים שזה היה מנכ״ל בנק, זה היה מנהל חברה, זה היה פרופסור, זה היה ככה, זאת הייתה דוגמנית, זה כל אחד, זה בן של זה, זה בן של המיליארדר הזה, זה האשתו של המיליונר הזה, זה כוכב רוק, כל המפורסמים למיניהם שוכבים שם ככה, מיואשים מהחיים. אז תבין מה זה חיים. אז אתה ברגע מבין, וואו, תראה איך אני מזלזל בחיים שלי. אז כשאדם רואה מה הוא עומד להפסיד, פתאום מתעורר, וואו, תראה מה יש לי. עכשיו אתה לוקח את זה כמובן מאליו. התרגלת לחיות, ללכת, לבעוט, לשיר, לאכול, לקרוא, להבין, לנוח. חיים. מה המצב, משה? חיים, נושמים, סוחבים, מבלים. כן? כל מילה יש לה משמעות, זה לא צחוק. בקיצור, היהודי אומר לו, אוקיי, אני חותם. חתם, חתם, חתם. הסיני הזה אומר לו, תשמע, אני רוצה, לא רוצה לחזב אותך, אבל תדע שכל המרכיבים של התרופה, אפילו קוורטר לא עלו לי. אפילו לא דולר. אני בדולר מציל לך את החיים. הנה, כך. שגמר היהודי וקם, יש לו ערובה כמה זמן הוא יחיה. אולי יחיה יום, אולי יחיה שבוע, אולי יחיה 10 שנים. הוא בן 70 כבר, מה הסטטיסטיקה מראה? מקסימום 5 שנים, הוא ימות, לא? זה הסטטיסטיקה, כן? יש average, יש ממוצע. אני שואל שאלה עכשיו. בואו נראה אם יש לכם תשובה. אם בן אדם עבד 50 שנה, תרח, נסיעות, עבודה, פגישות, טלפונים, עצבים, עוגמת נפש, מתהפך במיטה בלילות, מריבות עם אשתו, עזב את הבית, אין לו סבלנות למצב שלו עם הילדים, בתי משפט, מס הכנסה, כל כך הרבה עמל, חסך 100 מיליון. בסוף בשביל לחיות עוד יום, אולי שבוע, לא משנה, זמן קצר, הוא כבר בן 70, מה הוא כבר יספיק, כן? הוא מוכן לתת 50 שנה עם אפשרות לקנות עוד יום אחד של חיים. מה רואים? שכל החיים שלך היה בלוף. איזה אדם יעשה כזו עסקה טיפשית? ייתן 50 שנה בשביל לקנות עוד יום, עוד שבוע, עוד שנה? מה? אתה מכיר מישהו שמשקיע 50 מיליון כדי להרוויח מיליון? הוא נותן 50 שנה בשביל לקבל עוד שנה? מה אתה רואה מפה? שה-50 שנה שלו לא שווים כלום. שום דבר. אבל אם היית בא לתלמיד חכם, שלמד 50 שנה תורה בלי הפסקה מהבוקר עד הערב, ואומר לו, אני מוכן לתת לך עוד שנה חיים. גרנטי. תחתום לי שאתה מוכר לי את ה-50 שנה תורה. לא יהיה אחד ולא יקום אחד כזה שיסכים לכזו עסקה. אילו, השתגעת, הצעת מדעתך? אני אתן 50 מיליון, קבל מיליון? זה אתה, טיפש, כי החיים שלך במילא לא שווים כלום. אז מה אכפת לך לתת את ה-50 שנה? כל החיים שלך רצת אחרי מה? בשביל לקנות עוד יום אחד של חיים. אז למה שיש לך חיים, אתה לא עושה איתם כלום? עכשיו יש לך את היום הזה בחינם, לא צריך 50 שנה לתרום בשביל לקנות יום. היום יש לך יום. מחר בעזרת השם יהיה לך 24 שעות, מה תעשה בהם? כדורגל, יושן, פצח גרעינים, 3 שעות אוכל, קורא עיתון, שירותים, עוד פעם מטייל, לוקח את הכלב, רב עם אשתו, הולך לעבודה, חוזר, עוד פעם ארוחת ערב, נגמר היום. זה החיים שלו. מה השגת היום? בוא נשים אותך על המשקל. כמה תורה למדת? לא היה זמן היום, הרב, לחץ, קשה בעבודה, הביזנס לא דופק. כמה תהילים קראת, מה התהילים? אני לא זוכר בפעם האחרונה, תביא לי תהילים, אני פותח את זה הפוך. לא זוכר איך זה נראה. כמה מצוות עשית היום? על מה אתה מתכוון? תפילין? ציצית? טוב, זה עשיתי בבוקר, ברוך השם, בבית, שתי דקות לפני שיצאתי. את התפילין כבר ברכבת הורדתי בדרך. כמה חסדים עשית, כמה אנשים הצלת ממוות, כמה דיסקים חילקת, כמה יהודים הזמנת לשיעור. מה עשית היום? כמה תורה לימדת את הילדים שלך? כמה התבוננת בבריאה, בעולם, לראות מה זה הקשברחו, מה אני עושה פה? כלום. כמו בעל חיים. בעל חיים הולך על שניים, כמו שימפנזה. מישהו פה יכול לערער על מילה, מה שאני אומר, מילה. לא משפט, מילה. בבקשה, עד רבה. זה לא אני, זה אני הכל קורא לכם הספרים, אני רק מחבר את זה ביחד. לא ממציא כלום, או איזה גאון שממציא כל מיני פילוסופיות. הכל מבוסס על חז"ל, כל מה שאמרתי פה. תאמינו לי, הם היו הפסיכולוגים הכי גדולים שהיו ויהיו אי פעם. אתה יודע למה? מי שמושלם בידע אלוקי, חוץ מזה שהוא גאון ויש לו המון ידע, שזה באופן טבעי עושה אותו אדם מעל הממוצע, יש לו משהו שנקרא סייעתא דשמיא, סיוע משמיים. איפה רואים בתורה שזה ככה עובד? הקדוש ברוך הוא אמר, קחו את בצלאל בן אורי, שאני אמלא אותו ברוח אלוקים. אני ממלא אותו בקדושה, ברוח הקודש. הוא ידע לבנות את בית המקדש. אף אחד לא יכול לבנות את הארכיטקטורה של בית המקדש, אלא אם כן אני ממלא אותו ברוח אלוקים. מה אתה רואה? כל מה שאתה עושה, אתה צריך סייעתא דשמיא. אפילו לדפוק מסנר על הקיר צריך להגיד תפילה לפני. בבקשה, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני אכוון אותו ישר, שלא יישבר לי האצבע, שייכנס, אין לי עוד מסמרים. לא רוצה לבזבז שעה עכשיו לרוץ לחנות לקנות עוד אחד. רק מה, אתה מכיר אחד שמתפלל לפני שהוא דופק מסמר? למה לא? רגל. מה הצ'אב שזה לא ייכנס? מה, אני סתום? מה, אני כבר מסמר? אני גם של מסמר צריך סייעתא דשמיא. בזמן שאתה דופק את המסמר, אתה יודע כמה מיליארדים של פעולות נעשים לך בגוף בתזמון מושלם, שאם אחת מהם תפסיק אתה גמור? לא רק שלא תוכל לדפוק מסמר, לא תוכל לזוז 20 שנה. 20 מיליארד דברים כל רגע ורגע בגוף שלך. הריאות, בתפקוד עם הלב, הורידים למוח, הגידים, מערכת העצבים, המחשבה. מה? אתה יודע איזה מערכת זאת? אתה בכלל מבין מה קורה לך כל רגע בגוף? אחר כך אתה אומר, מה זה לדפוק מסמר? בשביל זה צריך להתפלל. כמה אנשים שוכבים בכל מיני מקומות היו מוכנים לתת את החיים שלהם שיוכלו לדפוק מסמר. למה אתה לא מתלהב? התרגלת. אתה רוקד שאתה יכול ללכת? לך תראה את הנכים, אולימפיאדת הנכים, איזה מסכנים הם, איך הם ככה עם מתנשפים עם הכיסא גלגלים, מנסים להיכנס לבנק, אין להם כוח לפתוח את הדלת. אז תראה כמה אתה בר מזל, כן? אוקיי, בוא נמשיך. ודע, תשמעו טוב, כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו, אחד שיש לו זמן. אם אדם יודע שהוא בגדר חוטא בפני בוראו והוא לא ממהר לתקן, מה זה מראה? שהוא מצפצף עליו, אין לו יראת שמיים. א', הוא כפוי טובה, כי הבורא נותן לו כלים והוא ממשיך להשתמש בכלים האלה נגדו עוד ועוד ועוד ועוד. נכון שיש לו תוכניות בעוד שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים לחזור בתשובה, זה התוכניות שלו, אבל בפועל כרגע הוא ממש שופך דם כרגע. מה הוא עושה? מצפצף עליו. אז בואו נראה. יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כמו כדור שלג, עוד יום ועוד יום, והזעם בשמיים הולך ומתגבר. מה אתה חושב? עד שפתאום אתה שומע קומה, תאונה, מכה, צרות, בנקרפסי, גירושין, אני יודע מה, מצאו אצל הילד שלו משהו, כל דקה אסון חדש. ומה אומרים אנשים? יקרה, תקופה קשה, bad luck, אנחנו באמת סובלים השנה, איזה שנה על הפנים הייתה. לא, כן, שנת שמיטה, תירוצים, סיפורים, הפוליטיקאים, זה השחיתות, זה בגלל זה, מה? אתה לא רואה על מה אנחנו סובלים? למה קיבלנו כאלה מנהיגים? פעם שאלתי את הבן דודה שלי, הוא גאון הגאונים, אמרתי לו, תגיד, איך זה שקהילה כזאת קיבלה כזה רב מושחת כמנהיג שלה. דברתי על איזה מקרה שהיה. אומר לי, אני לא מכיר את הרב ולא מכיר את הקהילה. הוא חי בארץ ואני מדבר על אמריקה. הוא אומר לי, אבל דבר אחד אני בטוח, שאם הוא מושחת, כמו שאתה אומר, סימן שהקהילה לא יותר טובה ממנו. שומע? מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. תורה הבטיחה. קהילה של ליצנים מקבלת ליצן. קהילה של אנשים טובים, נדיבים, מקבלת חכם, צדיק, נדיב, שנותן מזמנו. קהילה של מופקרים מקבלת מופקר. אין, הם לא יכולים להחזיק ביחד. בת המלך לא יכולה להידבק לעיקר אנלפבית, זה לא ילך. יום, יומיים, היא תברח לו. קהילה של צדיקים מיד תריח שהוא מסריח ומושחת הרב הזה. אחרי יומיים יצעקו ויגדפו אותו ויגרשו אותו. רב אחד היה בווילנה, לא בווילנה, זה היה אחד הערים באירופה, והוא נלחם בקהילה שם בכל הכוחות שלו, והקהילה גדפה אותו ונלחמה. הוא היה צדיק והם היו רשעים, והם לא הסכימו להשתפר, לא רוצים לחזור בתשובה, והוא נלחם בהם ונלחם בהם בבריתות ובחתונות שיעשו כמו שצריך, והם לא מבטרים. יום אחד הוא בא אומר לאשתו, תשמעי, הגיעו מים עד נפש, אני כבר לא יכול לתפקד מהכעס שלי על האנשים פה, זה כבר לא שווה, זה איבד את הטעם הטוב, תכוננים, מחר בבוקר עוזבים את העיר. אז כולם ראו שהם ארזו עגלה וסוס את כל המטלטלים שלהם, מרוב השמחה שמתפטרים סוף סוף מהרב הנודניק הזה, כן? אז כולם החליטו לבוא ללוות את פניו מחוץ לעיר, כאילו להשאיר טעם טוב. סוף טוב, הכל טוב, רבי, no hard feeling, nothing personal, קובר אותך, גומר אותך, גונב לך את כל הכסף, it's really nothing personal, זה לא בגלל שזה אתה, אני פשוט צריך משהו בשביל הסמים שלי, תפסתי אותך קורבן, כן? באו לרב, אומרים לו לרב, אנחנו רוצים ללוות אותך, אומר בבקשה בואו, יוצאים איתו מחוץ לעיר, הוא מסתובב אל העיר, עומד ככה על ההר, והוא אומר, אך, אני חושב לעיר הזאת קראו סורוקה. אך, סורוקה, סורוקה, איזה עיר יפת, איזה נקיית, איזה תהורת, איזה עיר קדושה, איזה עיר של חסד, איזה, משבח את העיר. אומרים לו האנשים, תראה, אנחנו ידענו שאתה פנאט וקיצוני, אבל לא ידענו שאתה צבוע, לא ידענו שאתה כולך שקר. אומר להם, למה כולי שקר? שש שנים היית פה, לא הפסקת להתלונן על העיר הזאת, עיר מתונפת, סדום ועמורה, עיר החטאים, עיר של טומאה, פתאום עכשיו אתה אומר, או, 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 סורוקה, סורוקה, מה קרה? התחלף לך הראש? אתה רואה שאתה לא עקבי? אומר להם, טיפשים שכמותכם, שאתם הייתם שש שנים בתוך העיר, קלקלתם כל חלקה טובה, הסרחתם, הבאשתם את העיר, עיר של טומאה, עיר של סדום ועמורה, בגלל שאתם ישבתם בתוכה. עכשיו כולכם יצאתם מהעיר, ברגע היא נהייתה תאורה, בגלל שכל הסירחון יצא מהעיר. עכשיו העיר התנקתה. הם חשבו שהרב אמר להם, עכשיו הזבל יצא מהעיר, אז העיר סוף סוף חזרה לקדמותה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תטמאו את הארץ, כי לי הארץ. כי לא תמכר הארץ לצמיתות, והקיע הארץ אתכם. אז כזאת, התורה אמרה, אתה מטמא לי את האדמה, אתה הורס לי את ארץ החונש, אתה עושה לי עבורות בארמון שלי, בתוך הבית שלי, איך אתה רוצה שאני אשאיר אותך לגור אצלי? זורק אותך לניו יורק, מה אתם חושבים אנחנו עושים פה? אחד בא לכסף, אחד בא בשביל נשים, אחד בא בשביל למכור יעלומים, אחד בא בשביל לקבל, לחפש אישה להתחתן, אחד בא בגלל שסבתא שלו לא הרגישה טוב, כל אחד בא בגלל משהו אחר. שואלים אדם, למה אתה באת לגלות? בגלל דודה שלי, בגלל אשתי, אשתי אמריקאית, הכרתי אותה בקיבוץ. כל זה זה תירוצים, סתם, זה הכל מעטה, כיסוי. מה מבפנים, מה השורש? הקדוש ברוך הוא אמר לך, קום מפה וצא מפה, אין לך זכות לשבת פה בארץ הקודש. כתוב, ארץ ישראל נקנית בייסורים. כל מי שחוזר לארץ, איך שנוחת, מתחילים לו הצרות. אפילו מיליונר, אפילו לקח איתו כסף בשביל לחיות עד גיל 70 בלי בעיות, לא צריך לעבוד, שם את הכסף בבנק, לא יודע, דיסקונט, פועלים, אחרי כל מה שגונבים לו, עוד יש מספיק, מה, עם כל העמלות, יש לו מספיק, אבל יש לו מלא צרות. אחרי חודש מתקשר, אפשר, אני בא לי לחזור כבר, התייאשתי פה, מה הולך פה? רציתי ככה, מריצים אותי, יסע לשם. הוא לא מבין שזה חלק מהפרוצדורה. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ממשיך הרב, אומר ככה, תשמעו טוב. עונשו כבד בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, בקריזה עליי. מאוד. הוא יודע, מה, הוא לא יודע שהוא גונב כל היום. הוא לא יודע שהוא מרמה את הקליינטים בביזנס כל היום. הוא לא יודע שהוא מרמה ומשקר וגונב ונועף ועושה כל מיני דברים. הוא יודע או לא יודע? אדם יודע שהוא לא בסדר? מה אתם אומרים? הוא יודע שהוא קם ב-10 בבוקר במקום לקום ב-6? יודע, נכון? הוא יודע שהוא מנצל אחרים, הוא יודע שהוא קמצן, הוא יודע שהוא אגואיסט, הוא יודע שהוא אף פעם לא מתנדב, הוא יודע שכל הסיפורים שלו זה הכל צ'יזבטים, הוא יודע שהוא בוגד באשתו, הוא יודע שהוא לא אבא טוב, הוא יודע שהוא אלים, הוא יודע שהוא גאפתן. אני יכול להגיד לכם רשימה עד עוד שנתיים, כן? כולנו נגועים בזה, מה? אחד יותר, אחד פחות, מי מושלם? אבל הוא ממשיך. יצא עליו הקצב, יש לו מנוס לנוס שמה, הוא יכול לקפוץ ולברוח, לחזור בתשובה אמיתית, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו, מתעקש למרוד. לא, אל תהיה פנאט. בקצב שלי, רבי, בקצב שלי, אל תלחץ. די, לחצתם יותר מדי, אני בורח. לא יכול להיות פה. יותר מדי ספרים על המדפים. של מה באת לעולם? תן לי ללכת, אני צריך להירגע יומיים בפארק, לשבת, לחשוב. כן? בסדר, נו. ואינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה, כל מילה פה מדודה כחוט השערה, זה לא ביאליק. השפן קיבל נזלת. מי בכלל מבין מי זה רבנו יונה? רבנו יונה הוציא שם רע לרמב״ם. הוא חשב שהרמב״ם הוא מעתיק מהגויים ומביא פילוסופיה ומדע של הגויים. הוא התעצבן עליו. מה אתה עכשיו מביא לנו ראיות מהגויים? חסר לנו ראיות בחז"ל, בתורה, שאתה נהיית לנו פילוסוף? אז הוציאו עליו חרם. הלך והחרים את הרמב״ם. אז הסחילו לשרוף את השרפים של את הספרים של הרמב״ם. אחרי זה באו הצרפתים, הגויים, הגרמנים באירופה, התחילו לשרוף את הגמרות. הוא ראה משמיים, היה לו רוח הקודש, הוא ראה משמיים שהקדוש ברוך הוא כועס עליו שהוא הוציא שם רע על הרמב״ם. בסופו של דבר רואים שהוא טעה, הרמב״ם הוא גדול הפוסקים, כן? כל השולחן ערוך זה רמב״ם כמעט. כמעט 90% זה רמב״ם, אם לא יותר. אז כשהוא ראה שהוא טעה, מה ההבדל בינו לבינינו? אם אנחנו היינו מגלים שבאמת הוצאנו שם רע על הרמב״ם, הרסנו לו את החיים, שורפים את הספרים שלו בגללנו, מה היינו עושים? באים לרמב״ם במקרה הכי טוב, נשקים לו את היד, בוכים איזה דקה שתיים, תמחל לי כבודו, סליחה, טעיתי, אני מבקש. היינו דואגים, כן, זה רמב״ם, זה לא הרב מעין חרוד, כן? זה הרמב״ם. אז בסופו של דבר הרמב״ם אומר, מחול לך בני, מחול, לא די, no hard feeling. אז היינו יוצאים שמחים, ברוך השם ניצלתי, נכון? ובזה זה היה נגמר, נכון? למחרת היית זוכר שעכשיו אנשים שורפים את הספרים של הרמב״ם, הרי החדשות, הנזק שגרמת לו ממשיך לטייל, כן? זה שהוא מחל לך, הוא נחמד, בסדר. מה עשה רבנו יונה? התחיל לנדוד מבית הכנסת לבית הכנסת, לא היה מטוסים. לא היה רכבות, לא היה מכוניות, כלום, על חמור, על סוס. מבית כנסת לבית כנסת, ממדינה למדינה, ואוניות בים. חשוב מה זה, איזה, כל שארית חייו בא לבית כנסת. רבותיי, קוראים לי רבי יונה גירונדי, הוצאתי שם רע על הרמב״ם, אני מבקש ממנו מחילה, טעיתי, ככה היה עושה. אז מאז יצא מתוק. אז אדרבה, שראו שהרבנו יונה טרח כל כך כדי לנקות את שמו, מכאן גם הוא עלה גם יותר, עוד יותר לגדולה. תראו מה הוא כותב פה, תראו. אדם כזה כדאי להקשיב למה שהוא כותב, כן? מה עוד שהוא בעצמו אומר לך, שום דבר לא ממנו, זה הכל מהר סיני, כן? בידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחמה. אף והחמה זה שני מלאכי חבלה. שממונים על הדין בשמיים אחרי שהנשמה עולה לשמיים, לא רועד מהם. על כן רעתו רבה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חז"ל, משל לכת של ליסטים. ליסטים זה, כת של ליסטים זה קבוצה של שודדים, כן? שחבשם המלך בבית האסורים. המלך הכניס אותם למאסר, התחילו לחפור מנהרה לרחוב, והנה כולם ברחו, ואיזה פלגמט אחד ישב שם מעשן סיגריה. באו הסוערים, רואים כולם נעלמו חוץ מהפלגמט הזה יושב שם, אומרים לו, מה אתה עושה? איך? אז הסוער אמר לו, אתה יודע מה, אותך נעניש כפליים על זה שאתה מטומטם. קום להגיד לו תודה שלא ברחת, אתה צדיק. אמר לו, תראה, צדיק לא צדיק, מטומטם אתה כן. הפתרות היה לך לברוח, להציל את עצמך מהמאסר, כל החיים שלך אתה תשב פה, ולא ברחת. אתה עוד רוצה על זה פרס? לא מגיע לך פרס. שומעים? ולא יימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ. תדע לך, מי שחכם אמיתי לא מעכב את התשובה שלו לרגע, לא מתפתה מהתאוות של העולם הזה, מהבלוף, מסיבות, חתונה. למה לא באת לשיעור? I was in a birthday party, רבי. 50 פעם בשנה הוא היה בבירת'דיי פארטי. מתי הוא ילמד גרם של תורה? כל יום בבירת'דיי פארטי. הייתי ביום הולדת, I was in engagement, I was here, I was wedding, this. כל יום יש לו משהו. מה, השטן פרייר? מה יגיד לו השטן? מה יגיד לו? תשב במיטה, תתבטל? הוא רוצה ללמוד תורה. מה עושה לו? מסיבה. יהיה הזמר הבוכרי הדגול, מנגן. אתה יודע כמה משלמים לו לשעה שהוא יבוא? אתה יודע, היה זמר הפרסי, הביאו אותו יבוא אישי מאיראן. אתה יודע מה? מה, תפסיד כזה דבר? תפסיד כזה דבר? אני פעם שאלתי את הבן דודה שלי, אתה יכול לעשות לי טובה? אמרתי לכם, הוא רב גאון בארץ, בירושלים. אמר לי, כן, אמר לי מה? אמרתי לו, החבר שלי בא לארץ להתחתן, הוא מחפש רב רציני שיקדש אותו. אתה מוכן לקדש אותו? הוא בבני ברק, הוא בירושלים. הוא אמר לי, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, אני שנים לא יצאתי מירושלים, אני לא יוצא מירושלים בכלל, של שום אירוע. הבעיה השנייה, אני לא יכול לסדר קידושין. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני לא רשום במשרד הפנים, במשרד הדתות, לא יודע. אני לא מוסמך. אמרתי לו, למה? אתה גאון הגאונים, האלה שמסדרים הם לא... הם לא הלכלוך של הציפורניים שלך, אלה שלעומת התורה שהוא יודע, זה משהו מביא לבן אדם הזה. מחשב מעליך על שתיים. אומר לי, לא, לא זו הבעיה. אני בכוונה לא נרשמתי. אמרתי לו, למה? אומר לי, אם הייתי נרשם, לא הייתי יכול ללמוד ערב אחד תורה. יש לי מאות תלמידים, כל שבוע, שניים, שלושה מהם מתחתנים, או אח שלו, או דוד שלו וזה, הייתי צריך ללכת מחתונה לחתונה לקדש. אז אמרתי לו, מי אמר שאתה חייב ללכת לכל חתונה? הוא אומר לי, אין כזה דבר אצלי. אם הייתי הולך לתלמיד אחד שלי, אין כזה דבר איפה ואיפה. זה לא פייר, אחד כן, אחד לא. אז הייתי כבר חייב ללכת לכולם. אז מה עשיתי? הרמתי על היצר הרע. שומעים? לא רוצה להיות רשום. כל מי שאומר לי, לא נפגע, אני אומר לו, שמע, אני לא רשום. עוזב אותי. שומעים או לא? זה אצלנו, זה הפוך. הדבר הראשון, ביום שהוא גמר דף אחד של הלכה, הוא כבר קורא לעצמו רב, הוא מיד רץ למשרד הדתות להירשם שבטעות, עם איזה דוד שלו, איזה בור ועם הארץ, חושב שהוא יודע לסדר קידושין, הוא יזמין אותו לסדר קידושין, שבטעות הוא לא יפספס את הכבוד. מסדר קידושין, הרב הגאון, כך וכך. פעם אמר איזה רב אחד בארץ, בדרשה, בזכותו יאמר שהוא אמיץ, הוא אמר, שנים הייתי אני מרוד, הוא אומר על עצמו, הייתי אני מרוד. כל פעם שהייתה חתונה של אחד התלמידים שלי, אחד הקרובים שלי, אם לא היה לי טרמפ, הייתי את הקצת כסף שהיה לי נוסע לבד במונית ספיישל להגיע לחתונה בזמן, לפני החופה, בשביל אותה שנייה שקוראים את השם שלי ברמקול. מסדר קידושין, הרב הגאון, הדגול, 50 אלף תארים. הדקה הזאת שהייתי עולה וקורא כמה ברכות וכולם מסתכלים מי זה וכולם ככה קמים, בשביל זה הייתי חי. או שנותנים להיות קורא, אני יודע, מסדר את הכתובה, או שעדי כתובה, או נותנים לו איזה ברכה, ויש כאלה יושבים בקהל, לא קראו לו, יומיים הוא בוכה, יומיים הוא מדוכה, מה, הוא נתנו ברכה ולי לא, איפה הצדק פה? אתה יודע מה עשיתי בשביל החתן הזה? הוא כועס, רוטן, רב עם אשתו, בחתונה הוא מפנה לכולם את הגב, מיואש, מה קרה? הוא קיבל ברכה, מה הוא, העם הארץ הזה קיבל ברכה ולי לא נתנו כלום. שומעים? עד איפה הגאווה של הבן אדם מגיעה? מוכן לרצוח שלא יפגעו לו בכבוד. מוכן לרצוח. פעם איזה אחד תפסו אותו שהוא מעל מעילה רצינית בבנק, בארץ. אז עיתונאי אחד עלה עליו ואמר לו, מחר מפרסמים את הכתבה. הוא אמר לו, אם אתה מפרסם את הכתבה, אני מתאבד על המצפון שלך. הוא אמר לו, תשמע, אני מצטער, זה כבר במערכת, זה לא בידי יותר. קפץ מהחלון והתאבד. מה גרם לו להתאבד?
בושה.
הוא לא יכול היה לסבול רגע של בושה.
בושה.
והבושה זה העונש הכי כואב, וזה עיקר העונש בשמיים, הבושה. מראים לך מי אתה לעיני כולם. כל הבלוף שלך ברגע מתגלה. תחשור, רגע, מה זה? יואו. אני אגיד לכם מעשה שהיה. חתן וקלה בארץ התחתנו. אתם יודעים, בארץ יש קופסה של צ'קים. אז בסוף החתונה, לקחו את הכל, שמו בסקית, כבר, אתה יודע, משלמים את התשלומים האחרונים, לצלם, לזה, פתאום, הסקית נעלמה. מסכנים, עד 3 בלילה, כולם מחפשים את הסקית, וזה, איפה הסקית עם הצ'קים ועם הקש? נעלמה הסקית, בלעה אותה האדמה. אחרי חודש, נו, חזרו לשגרה, מכה כלכלית קשה, סמכו על המתנות וזה, יושבים לראות את הווידאו, כל המשפחה, הזמינו איזה 50 איש, יושבים בבית, ככה כולם, אוכלים, שותים, שמחים, סוף סוף רואים את הווידאו של החתונה, הקינו בקוצר רוח. פתאום החתן אומר, מעניין אם ירו פה עכשיו, בדיוק בקטע הזה נעלמה השקית של הצ'קים, מעניין אם בטעות נקלוט מי גנב את השקית, ככה, מתחת לג'קט. אחרי חצי שנייה, ככה, שומעים חבטה על הרצפה. בום! מסתובבים כולם, רואים אבא של הקלה התעלף. למה? 10 שניות לפני שהוא נפל והתעלף, כולם ראו על המסך שהוא בא ככה מסתכל, הוא לא חשב שיש מצלמה רחוק, קולטת אותו, ככה מסתכל, לקח את השקית, הכניס בתיק והתחיל לרוץ מהר לאוטו, גנבת השקית. עכשיו כולם ראו על חם, הוא יושב, הוא עושה את עצמו מחפש, תלפל למשטרה, רץ וזה, כל הבלוף שלך התגלה. מה המוסר מהסיפור הזה? טעות של שנייה, אתה מת מהבושה. טעות של 70 שנה, טעות רודפת, טעות, איפה נתחבד? איפה נתחבא? על זה נאמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. שומעים? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ממשיך הרב ואומר, לא יימצא איחור התשובה זולתי, הכוונה מלבד, בימי הארץ, אשר הם ישנים, שוכבים, יש להם זמן, תן לנוח. ולא ישיבו אל לבבם, לא דעת ולא תבונה להם למהר להימלט על נפשם. יש לו זמן, החומר נפץ מתקדם, החוט עם מאבק שריפה, נשרף, מתקרב לחבית, והוא עוד יושב, יש לו זמן, כן? ויש מהם נידחים מעל השם ברוך הוא. לא יאמינו לעונש החטא. עזוב אותך, מה אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא כזה קיצוני? מה פתאום, הקדוש ברוך הוא רחמן. מה אתה אומר? מה אתם, תפסיקו כבר להפחיד את הציבור, אתם הרבנים. למה אתם זורים בעלה? תבדוק, מאיפה הם קוראים את זה הרבנים? אולי היה להם איזה חלום בלילה, אז הם פרסמו עכשיו עונשים חדשים. אז אם זה ככה, בסדר, חלומות שווא ידברו. אבל מה נעשה שזה כתוב שחור על גבי לבן בתורה, בתלמוד, בשולחן ערוך, בזוהר? אמרו רבותינו, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום. למחרת בבוקר שכח מזה, כאילו זה לא קרה. כי ודאי עשה תשובה. הוא לא עם הארץ. עם הארץ, אתה צודק, יש לו זמן. עוד 30 שנה הוא ייזכר אולי לעשות תשובה. תלמיד חכם, איכשהו מתפלל שחרית, הוא מתחיל לפקוד. מה עשיתי אתמול? כן.
בן אדם עשה תשובה.
כן.
מחרת יש לו עוד פעם אותו ניסיון, הוא לא מצליח לעבור אותו.
התשובה נחשבת, אם זה היה מכל הלב אמיתי והוא קיבל על עצמו לא לעשות.
עוד פעם סעבר, אז מה?
עוד פעם צריך תשובה.
עוד פעם, נמשיך.
הפעם היחידה שתשובה לא עוזר זה שהאדם תובל ושרץ בידו. הוא מצד אחד עושה תשובה והוא יודע בעוד יומיים שיש לו כבר טיול בשבת. ביום חמישי יום כיפור הוא עומד בבית הכנסת בוכר, חיללנו שבתות. חתנו, אבינו. ועוד יומיים יש לו פיקניק עם כל החבר'ה בפארק לאומי ברמת גן. והוא כבר יודע, מה, פארק זה פארק, כדורגל, מה, איך אפשר ללכת לבלומפילד בשבת? הרי הרב ביתר, שזה אנחנו חיים, כי הם חיינו ואורך ימינו. משחק ביתר נגד מכבי. אז מה, מה אתה בא ביום כיפור עובד על השם? לא מספיק אתה רשע, גם אתה משקר? שומעים? לא מספיק, הוא רשע. עוד גם בא ביום כיפור להוסיף אש למדורה. שב בבית, מה אתה? מה אתה בא לבית הכנסת? גנבתי, תחזיר? מה זה
גנבתי?
ברור, מה? אני פעם אמרתי לזה, אישה אחת היא כעסה עליי. אמרתי לה, שמי גברת, עם כל הכבוד לך, אני במקומך לא הייתי מדליק נרות בשבת. היא מדליקה נרות כבר כמה שנים, איך שגמרה עם הנרות, עוד עם האש של הנרות מדליקה את הטלוויזיה. הנר עוד לא נתפס בו על האהבה, כבר 20 ערוצים היא דפדפה. אמרתי לה, תשמעי, מה את עושה צחוק מעצמך? אז מה אתה אומר? עדיף לא לעשות כלום? איזה מין רב אתה? אני אומר לה, תשמעי, גברת, קודם כל, את צריכה להבין דבר אחד. מה פירוש הדלקת נרות בשבת? כמו אדם שמגיע מול שופט בבית המשפט, אומר לו השופט, אתה מקבל את הסמכות של ממשלת ארצות הברית, של בית המשפט של ארצות הברית לשפוט אותך, ואני השופט שמייצג את החוק, מה הוא אומר? מחזיק את זה, הוא אומר, I do, כן, אני מקבל על עצמי שתהיה שופט. אולי הוא יגיד, לא, אתה, יש לך משהו נגדי, גנבתי לך כסף, אז אתה בא להתנקם בי, אז פוסלים את השופט, כן? קודם כל הוא מודה, אני מקבל אותך. אז הרגע הוא בא, אמר, בטח שאני מקבל אותך. אתה שופט נפלא, אתה שופט ישר. לא, אמר, הוריד את הנעל, זרק על השופט בראש. עכשיו, השני, לשופט שליד, הוא לא נתן לשופט שום מחמאות. איך שנכנס למשפט, השופט שאל אותו, אתה מקבל אותי? הוריד את הנעל, זרק לו בראש. אז השופט הראשון קיבל מחמאות, ואחר כך קיבל את הנעל בראש. השופט השני לא קיבל מחמאות, ישר קיבל נעל בראש. מי מבין השניים יקבל מהשופט יותר עונש? זה שקודם כל נתן מחמאות ואחר כך זרק את הנעל בראש, או זה שישר נתן לו את הנעל בראש?
המחמאות,
ברור. השופט יגיד לו, חצוף שכמותך, אתה בא לזלזל בי? זה הדלקת נרות. מה הוא בא אומר? לא, אתה צודק, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה, הוא צודק. אם עכשיו אכלת חזיר, עבירה. דקה אחרי נתת צדקה, מצווה. שתי דקות אחרי אכלת שרימפס, עוד פעם עבירה. העבירה לא מחבה את המצווה, המצווה לא מחבה את העבירה. כן. אבל הדלקת נרות זה לא מצווה בפני עצמה. זה התחלת השמירת שבת. זה מה שנקרא פתיחת הדלת. פותחים את הדלת לאולם. זה התחלת השבת, זה כאילו אני מצהיר, הנה אני מקבל על עצמי את קדושת השבת. אז מה אתה עושה את הטקס הזה שבעוד דקה אתה רומס את הכבוד של השבת, חלל שבת בפרסיה? עדיף שלא תדליק, תעשה מצוות אחרות, דברים שאתה כן טוב בהם. מה אתה בא נותן הצהרות? זה נקרא הדלקת נרות. אז היא אומרת, רגע, אני לא מבינה, אבל לאט לאט. אז יום אחד אני גם אשמור. היא צודקת. אם יש חודש חודשיים מדליקה נרות, בטח מצווה, אולי בעזרת השם, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, בסוף היא גם תשמור שבת. אבל 6-7 שנים היא מדליקה נרות עם המנגל, הריח של המנגל בחצר, כבר מבהירים את האש שם. עם האש של המנגל מדליקים את הנרות. אתה מבין? אז מה התועלת שבנרות שלה? בטח שתפסיק. מה השאלה בכלל? הלאה, נמשיך. ממשיך הרב אומר, ועוד התבונן ברעת המתאחר מן התשובה, כי רבי, כאילולי התמאמה, כי אתה שב נאנח במרירות לב, ברוגזה ובדאגה, ודלפה אינו מתוגה. תראו איזה מילים, כן? כי יפגשהו יצרו שנית, ויזדמן החטא לידו, יחזור אליו היצר הרע על אותו חטא, יכבוש את יצרו, ויזכור אשר עבר עליו, ולא יוסיף לשתותו עוד. שומעים? אחר כך ממשיך הרב ואומר, תשמעו טוב, אומר ככה, הוא מביא את הפסוק שאומר בתהילים, ריגזו ואל תחטאו. שומעים? ריגזו והצטערו על אשר חטאו. אם אתה מתרגז וכואב לך מהחטאים שלך, פעם, פעמיים, שלוש, המצפון שלך מציק, בסוף תפסיק. אבל אם אתה שענן, איך תפסיק? אם אתה מצפצף, אתה לא מבין, לא נלחץ, איך תפסיק? הרגל הופך לטבע, זה כבר לא מפריע לך. כן? תראו, אני אתן לכם דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים. אדם לעולם לא גנב. יום אחד הוא באמת עמד בניסיון קשה, גנב לחבר שלו מהארנק $100. מאוד מפריע לו, תודה. מאוד מפריע לו. הוא ממש שונא את עצמו. הוא עכשיו הולך קונה אוכל ב-$100 האלה. אין לו ענה באוכל. מה עשיתי? מה, כסף גנוב, אני עכשיו אוכל, החבר שלי סובל ואני יושב פה אוכל? אחרי חודש, עוד פעם היה לו ניסיון, עוד פעם גנב. הפעם הסבל שלו קצת פחות. פעם שלישית פחות, פעם רביעית פחות, פעם חמישית הוא מחייך. מים גנובים עם טקו, אין לו שום סבל. המנגנון הזה שנקרא מצפון לא עובד לנצח. הוא בנוי בצורה כזאת שהוא נועד להזהיר אותך פעם, פעמיים, שלוש וזהו. הוא מפסיק. המצפון רואה שהעזרות שלו לא מתקבלות. המצפון זה מלשון מצפן, מראה את הדרך, כן? המצפון אומר לך, גנב, גנב, מתואב. איפה האמונה שלך? מה אין קדוש ברוך הוא בעולם? מה אתה הולך גונב? פגעת ביהודי, יהודי יושב בבית בוכה, איך אתה נהנה מהפיתה הזאת? זה המצפון, זה מה שעובר לך בראש. מי מביא לך את המחשבות האלה? פעם שנייה, לא נורא, גם הוא גנב. גם הוא גנב. מה, הוא לא גנב, העורך דין הזה? לא נורא, מצווה לגנוב ממנו. הוא גם עשיר. גם מה, אם הייתי מבקש ממנו, לא היה נותן לי $100?
הוא מתחיל לעשות צדק עכשיו.
בסוף הוא אומר, עשיתי מצווה. בסוף הוא אומר, עשיתי מצווה. אני לוקח מהעשירים ונותן לעניים. רובינו, כן. הלאה, נמשיך. ממשיכים ואומרים ככה, רבנו יונה אומר ככה. אמר שלמה המלך עליו השלום במשלי, ככלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו. מה התכונה של כלב? כלב היקי. אכל בשר קצת לא 100%, איזו מסעדה שפעם בשבועיים מחליפים את הבשרים, אז נהיה לו קלקול קבע, מה הוא יעשה? הוא בא לפח, בא לבית קמצן, אחד בא לאשתו, אומרת לו אשתו, תשמע, הדגים האלה כבר מסריחים, אתה לא יכול לתת אותם לשכן, מה זה משלוח מנות, אתה מביא לו דגים כבר שבועיים, פה הם מסריחים. אומר לה, מה, תראי שאפשר לתת לו ולא יקרה כלום. נותן לשכן את הדגים, למחרת שומעים הדגים, הזקן, השכן קיבל הרעלת קיבה. אז אומרים, איפה הוא? בבית חולים. מצב לא קל, מצבו קשה, הוא קיבל הרעלת קיבה רצינית. אז הוא אומר לאשתו, טוב, אני הולך לבקר אותו, לא נעים. אז הוא בא לבית חולים, מבקר אותו. אחרי שעה, הוא שומע שהוא מת. אז הוא בא ללוויה. השתתף בלוויה, אחרי כמה שעות הוא חוזר הביתה, אומר, את רואה? את רצית לזרוק את הדגים המקולקלים, בזכות הדגים המקולקלים, בואי תראי כמה מצוות עשינו. קודם כל, צדקה, חסד, נתנו לו דגים, נכון? דבר שני, זכינו לעשות ביקור חולים. דבר שלישי, השתתפנו בלוויית המת. עכשיו גם נגיד עליו קדיש, ארבע מצוות בזכות הדגים המקול, ואז רצית לזרוק אותם. שומעים? מה זה כלב? כלב שמקי, זה לא כמו אדם. אדם שמקי מהר הוא בורח מהמקום, הוא ניגל מהקי שלו. כלב חוזר ומלקק את זה. למה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה כזה דבר בעולם מגעיל כזה? למה? למה דווקא הוא מראה לנו כזה פעולה? מה? הכלב חסר לו אוכל? חסר דברים בפחים שהוא בא לדבר הזה ומלקק את זה? כדי להראות לך אתה לא יותר טוב ממנו. זה מה שכותב שלמה המלך. ככלב, כמו שכלב שב לקי הזה, למתונף, למשומש הזה, כן? כסיל שונה בעיוולתו, כך אנחנו חוזרים כל הזמן לאותם חטאים מעושים, לא מפסיקים. שומעים? למרות שזה מאוס ומגעיל, והמעשה הזה כבר הבאיש, לא מפסיק הבן אדם, חוזר וחוזר וחוזר. פעם אמר החכם בן ציון אבא שאול, עליו השלום, גאון הגאונים, זכינו בדור שלנו לכזה אדם, הוא אמר, תראו דבר מדהים. יש אנשים שהם נגיד שבונים בית כנסת, הם דואגים מהר לתרום, לעשות לעצמם קשרים כדי שיושיבו אותם במזרח. במזרח עושים שורה לכל המכובדים, מכובדי הקהילה. והם לא מבטרים, אתה חייב לשבת שם, זה מיוחד, זה לגביר הזה ולסגן הנשיא ולנשיא ולגזבר ולערב ולבן של הרב, לא יודע, יש להם כבר, אתה יודע, את כל המכובדים של הקהילה. יש אנשים שאם אתה מושיב אותם במזרח, סובלים מזה כל רגע, איזה בושה, מה אני עושה פה, אני לא שייך פה, כולם מסתכלים עליי, תן לי לשבת בפינה כמו אחד מפשוטי העם, מבסוט. אז בשבילו זה עוגמת נפש שמושיבים אותו שם. יש כאלה הפוך, הם כל הזמן חולמים, אתה אני יישב על הבמה שם, במזרח, כן? אז הוא אומר הרב בן ציון, הוא אומר, תראה דבר מדהים, מה זה גאווה. תראה עד איפה זה מגיע. האדם מתווכח ורץ ומבקש כל הזמן שיתנו לו מקום במזרח, כל שבת מחדש. כל הבית הכנסת צוחקים עליו, הוא רואה שמדברים ובזים לו וצוחקים עליו, וכל שבת הוא חוזר על אותה מלחמה כדי לשבת במזרח. אתה רואה שהגאווה היא כל כך קשה, שלמרות שבושה זה דבר נורא, מי רוצה שיצחקו עליו, שיבוזו לו, כן? הגאווה זה מעל זה. זה מעבר, מסנבר את הבן אדם, מטריף את דעתו. בשביל הגאווה הוא מוכן לעשות הכל. היי, צוחקים, איך זה? זה סתירה הרי. הרי גאוותן לא אוהב שיבאישו אותו ויצחקו עליו. הוא אומר, תראה מה זה שאדם מאבד את השכל הישר. מה הרווחת בזה? הרווחת דקה של כבוד, שבועיים צוחקים עליך בכל סלון בקהילה. ראיתם את הפלגמט הזה, איך הוא רץ בשביל לרוץ לשבת ליד הרב? מה הולך פה? יש קהילות, כמה פעמים יצא לי להתפלל בכמה מקומות. קהילות מסוימות, עדות מסוימות. שם אם אתה לא מסכים לשבת במזרח, הם רואים בזה פגיעה נוראית. אז שם, איך שאתה נכנס לבית הכנסת ומזהים אותך בתור רב, דרשן, משהו, שר הרב רץ אליך בבעלה, שווה, כאילו זה, אתה יודע, הרב קניאבסקי נכנס, כן? אז הוא רץ אליך, בבקשה, בוא, שב לידי. ככה הייתי בכל מיני מקומות, חוץ לניו יורק, ניו יורק, לא משנה. מה הרע? לא, לא, בסדר, עזוב, אני יושב פה, תפלל, סך הכל, רבע שעה מנחה, תן לי תפלל ללכת, מה? לא מבטרים, לא מתחילים את התפילת שלך, אין, 10 פעמים, גבאי, אבא של הרב, זה, לא עוזבים אותך, חייב לשבת שם. למה זה? חשבתי על זה השבוע, קרה לי את זה לפני כמה... למה זה, למה? כי הוא יושב במזרח, כשאתה בא, הוא לא רוצה שאתה תביא איש את ריחו בעיני העם. אני אגיד לכם למה. אם אתה יושב רגיל, פשוט, עם העם, עם הפשוטים, בבית הכנסת, רגיל, איש פשוט, כמו הנגר וכמו הסנדלר, גם אני, הדרשן, יושב איתו, קוראים ביחד המנחה, יוצא והולך כמו אחד העם. מה יגידו האנשים? הרב הוא ענב, הרב שלנו גאפתן, תראה, רוצה לשבת על הבמה. רוצה להכניס אותך יחד איתו לבור. לפעמים זה ככה, לפעמים, לא תמיד. לפעמים זה באמת כבוד נטו, שהם עושים כבוד גדול, זה באישיות שלהם לכבד אנשים. בסדר, אבל אתם יודעים, אדם שלא רוצה את הכבוד, הוא סובל מהכבוד. הרב בן ציון, החכם בן ציון, היה איתו מעשה שקרה, מזה לומדים הרבה על גדלות של בן אדם. הוא היה צריך ללכת לחתונה של אחד התלמידים שלו, אז הוא עד שגמר ללמוד כולם כבר נסעו לחתונה. יונים, כולם רוצים לתפוס את ה... להפסיד בטעות את ה... איך קוראים לזה? לא, לפני החופה נותנים בופה, בופה, איך קוראים לזה? מביאים ככה... שמוגסבור. זה כל האוכל של החתונה, מה אתה יודע? אם אתה מאחר לזה גמר, נפסדת את כל הצ'ייניז, את ה... אני יודע מה... הקיצור, אז הם הולכים מהר, שבטעות, מה, אנחנו כבר נותנים 100 דולר, ננצל את זה עד הסוף, כן? בקיצור, אז החכם בן ציון לא מעניין אותו, מלא לא אוכל בחתונות, הוא בא רק להגיד מזל טוב, לא עולה, אז מה אכפת לו, יבוא בעשר. אז הוא נשאר בישיבה, נשאר אחד שם. אומר לו, אתה לא הולך במקרה לחתונה של פלוני? אומר לו, הנה, עכשיו אני נוסע. אומר לו, יש לך אוטו? אומר לו, אני יכול לבוא איתך? אומר לו, אתה יכול לבוא איתי, אבל אין לי אוטו, יש לי וספה. וספה עם עגלה. וספה עם עגלה. עכשיו, הוא לא ידע מה זה. מה הוא יודע? וספה, אוטו, מה זה וספה? אומר לו, מה זאת? יש מקום לשם? זה נוסע? אומר לו, כן. אומר לו, אז אני בא איתך. אומר, בבקשה. לוקח אותו. עכשיו, אתה יודע, זה גדול הדור. אף בדין, זה לא צחוק. זה היו רועדים ממנו. מי שלמד אצלו בשיעור, הבן דודה שלי אמר, היית בשיעור, אפשר היה לקרוע את המתח באוויר. לפני שהיית מדבר, היית רועד. למה הוא היה כמו סכין חדש שאין דוגמתה. אנשים חשבו מיליון פעם, שלא נגיד שטות אצלו. משהו מבהיל זה היה הבן אדם הזה. אמר לי פעם הבן דודה שלי, אתה, אני יודע שאתה יודע שהוא גדול, אבל אתה אפילו לא יודע כמה הוא היה גדול. בכלל אין לך מושגים להבין מה זה. נכון? לא זכינו להבין מה זה. מי שהיה קרוב רע, מי שלא, הוא לומד בספרים כמה היה גדול, כן? זה לא אותו דבר לראות בספר, מאשר לראות את האדם באורח החיים היומיומי שלו. נאה דורש, נאה מקיים. בקיצור, הוא נוסע איתו בווספה, יושב, מה אכפת לו ווספה? אכפת לו ווספה, מרצדס, BMW, ווספה, הכל אותו דבר בשבילו, בכלל לא בעולם הזה. פתאום הוא הגיע, הוא רואה שכל רמזור שהווספה עוצרת בירושלים, עומדים אנשים ומתחילים להסתכל עליו ומצביעים, איזה ילד מצביע עליו לאבא שלו, תראה, הרב בן ציון בווספה. פתאום הוא קלט, הוא היה בעולם שלו. פתאום הוא קם, יצא מהווספה באמצע הרמזור, הוא אומר לו, עמד ברחוב, התחיל לפקוט. הרב התחיל לפקוט באמצע הרחוב, בצומת. הוא הנהג מסכן, נכנס למבוכה, מה קרה, כבוד הרב? לא קלט מה קורה הנהג. הוא אומר לו, עשיתי חילול השם, עשיתי חילול השם. אומר לו, מה קרה? ביישתי כבוד שמיים. אומר לו, מה? לא הבין. אומר לו, אני ישבתי פה, אני לא הבנתי, עכשיו אני מבין שזה לא מכובד. כולם מצביעים עליי, אמרו שאני דיין בבית דין, עכשיו אומרים, תראה את הרבנים, הם יושבים כזה דבר וזה. הוא מבחינתו לא אכפת, לא היה בכלל. פתאום שהוא קלט מה נהיה מזה, מה זה מסכן, הוא לקח ללב מאוד. זה ענב אמיתי, אתה מבין? וספה, לא וספה, יש, לא. היה מקלף במיה בבית. יושב בבית, מקלף לאשתו במיה. שמעתם כזה דבר? תבוא תגיד לעורך דין גדול במנהטן, תשב עם אשתך תקלף במיה. Crazy? Do you know who I am? פעם הייתי בבית משפט על איזה טיקט, וקראתי עיתון בקהל, לא ידעתי שאסור, מה אני אעשה? כמעט השופט קיבל התקף לב על זה שעזתי בקהל, לא מולו, זה לא תורי בכלל, יושב בקהל, חכה שיקראו לי. אז שקראתי עיתון, זאת אומרת אני מזלזל בו, כן? עוד מעט היה שולח אותי למאסר. שומעים? אם היה בא רוצח, היה יוצא יותר בקלות ממנו. פחות צעקות. איזה צעקות הוא נתן. למה? מה אכפת לו ממה? אכפת לו שהכבוד שלו נפגע. זאת אומרת, הוא חשב שאני יודע שאסור, ואני מצפצף עליו, קורא עיתון. איך אדם דואג שאיזה שופט גוי צועק עליו לעיני כולם? איזה פחד. תאר לך מה יש שם. ממנו אתה רועד, מה יעשה ביד השם? הלאה, נמשיך. הוא אומר ככה, יש בעיה חמורה מאוד. השונה בחטאו, שונה מלשון, חוזר על העבירה שלו, תשובתו קשה. יש כלל גדול, ועוד מעט נסיים, נגמור עוד סעיף שניים ונסיים. שונה, שימו לב, יש פתגם שהוא מאוד מאוד עמוק. האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שאומר, בסדר רב, שכנעת אותי, I know the truth, אני יודע, בסדר גמור, יש לי עוד כמה נסיעות, אני חייב להיות מיאמי, אקפולקו, נולולו, קנקון, זה פה, שם, תל אביב, יש לי עוד כמה טיולים שעוד לא הייתי שם, אחרי שאני אגמור את הכל, אני בא לישיבה, מבטיח. מה הקדוש ברוך הוא אומר, כן? בסדר, אנחנו נראה מי יבוא לישיבה. מה ההבדל? איך זה עובד? כתוב בתורה, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. הכל עובד מידה כנגד מידה. אתה מזלזל בי? אתה ממשיך למרוד? אתה ממשיך להיות כפוי טובה? אתה סומך שתחיה? הכל אצלך מובן מאליו? אנחנו נראה אם תזכה לזה. לא תזכה. זאת אומרת, שימו לב דבר מאוד מבהיל. עכשיו אתה בן 20. פעם ראשונה בחיים שלך הגעת לשיעור מוסר, הזדעזעו כל האיברים שלך. אתה מרגיש, פעם הייתי בשיעור בפרלון, בא לי איזה בחור אחד שם בשם רוני, לא יגיד את השם משפחה שלו, שלא יזהו אותו, אולי הוא לא מעוניין. סוף ההרצאה ראיתי אותו רועד, כולו ככה זוהר, העיניים שלו עוד מעט היו יוצאות. אומר לי, רק אני בא לשיעור שלך, אתה יודע, זה כאילו שאתה לוקח סכין, הכניס לי אותו בתוך הלב, ושעתיים ככה עושה ככה, ככה, אני משתגע, אני כבר עומד להתעלף, הוא אומר. אתה שומע? מה הנקודה פה? אז המוסר משפיע לו על הנשמה, למה? האדם הזה יש לו פוטנציאל, באמת, הוא התחיל לבוא לישיבה, לבוא ללמוד, באמצע היום, מגיע למונסי, יושב לומד. מה זה? זה המוסר. אז עכשיו מה קורה? שימו לב איך זה עובד, וזה אסור שלעולם תשכחו. אנשים עושים חשבון, שמע, אני מוכן לאמר. רוב הסיכויים שאני לא אמות הרי מחר, אחרי אני בן 20. בסדר, נכון, יש כאלה מתים בן 20, אבל הם מיעוט, מיעוט לא מצוי, לא כל כך מצוי. רוב הסיכויים שאני כן אחיה עד גיל 60, 70, 80, רוב אז מה אכפת לי? אני אעשה מה שבא לי, ובגיל מאוחר אני אחזור בתשובה, זה לא שאני לא יודע, אני בוודאי רוצה לחזור בתשובה, אני כבר אעשה קצת מצוות, תפילין, שמע ישראל, אתן קצת צדקה לרב להשתיק את המצפון, יום אחד אני אחזור בתשובה. יש כאן כמה בעיות. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, הזדמנות ראשונה, ראית את האמת, אם קיבלת על עצמך לחזור, הכי הרבה סייעתא דשמיא אתה מקבל בהזדמנות הראשונה. כבר עושים בשבילך הכל. זה, על זה נאמר, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה את הצעד הראשון, אני עושה את כל השאר. זה הזדמנות ראשונה בתשובה. לא לקחת, בסדר, עוד לא עבוד. אולי כן, אולי לא, רק השם יודע מה התוכניות שלו. אתה משחק, זה רולטה רוסית. אתה משחק, משחק באש. נגיד ששרדת עוד שנתיים. עוד הזדמנות. בא לך עוד איזה דרשן, דיסק, DVD, קלטת, קרה משהו במשפחה, לא יודע. יש הרבה דרכים לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. עוד הזדמנות. שוב פעם התעוררת לשעה שעתיים, נתת לאש לכבות. הברזל התחמם, כופף, כופף. יש זמן, התקרר, גמרנו. אז מה קרה? על הפעם הזאת היה לך רק 80% סייעתא דשמיא. הרבה יותר קשה מהפעם הראשונה. לא לקחת, אולי עוד צ'אנס. עוד שנתיים. נו, הזדמנות נוספת, רק 70%. עוד הזדמנות, 50%. בסוף אתה מגיע למצב, כותב הרמב״ם, העונש הכי קשה לו לאדם שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. שומעים? סוגרים בפניו את דלתות התשובה. השאירו לך חור בגודל של מחט. לך עכשיו תקפוץ בפנים. היה פתוח לך כפתחו של אולם, סגרו, 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 נגמר, אין איך להיכנס כבר. זה מה שקרה לאלישה בן אבויה, קראו לו בגמרא אחר, הרב של רבי מאיר בעל הנס. הוא רוכב על סוס בשבת, ורבי מאיר רץ אחריו ושואל אותו שאלות. תארו לכם איזה גדול בתורה הוא היה. היה לו כמה קושיות על החיים, טעה בהלכה, איבד את חיי הנצח שלו. טעות אחת גמרה לו 80 שנה של מצוות. ככה אומר הנביא יחזקאל. ובשוב הצדיק מצדקתו, לא תחשב לו צדקתו. שומעים? היית צדיק 30 שנה, מצוות, חסדים, תורה, חזרת בשאלה, הפסדת הכל, אפס יש לך, אפס. 30 שנה שרפת סתם במצוות. לפחות היית שוכב בחוף הים. התחלת לחלל שבת, כמו הזמר הזה, ג'קי מקייטן, שמעתם עליו?
כן.
20 שנה, נהיה חרדי, צדיק, לא שר בחתונות מעורבות, וזה פתאום נהיה חילוני. היה זכריה, חזר להיות ג'קי. הלך לו 20 שנה מהחיים סתם. שום דבר לא יחשב לו, אפס. כלום. הלוואי שהוא יזכה לראות את ההרצאה, שאולי הוא יחזור בו. כן, אבל בכל מקרה ככה זה עובד. ובשוב הרשע מרשעתו, לא תיחשב לו רשעתו. ככה זה עובד. הכל הולך אחר החיתום. איך מתת? זה מה שחשוב. באיזה מצב רוחני הלכת מהעולם? הלכת צדיק זכית, אבל שלא יודעים מתי נלך. מי יודע מתי נלך? אז מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? כדי להזהיר אותך שלא לא תתפתה. האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים לידו. עכשיו, איך זה עובד במבחן המציאות, מה שהרגע אמרתי? כל פעם יש לו פחות סייעתא דשמיא. איך זה עובד? בואו נראה איך זה עובד. גיל 20. יש לו הזדמנות עכשיו, מביאים לו אישה לשידוך. צדקת, בת של איזה רב, לא יודע. הוא יודע עם האישה הזאת, חביבי, הוא קונה את עולמו. אבל הוא צריך לקבל על עצמו, נגיד לעבור למקום של תורה, הוא חייב לקבל על עצמו ללמוד יותר שעות ביום, זה התנאים שלה. הוא אומר, עזוב, לא בשבילי, זה יותר מדי קשה בשבילי, הוא מוותר עליה. עזוב, הלך. אחרי שנתיים, הוא כן רוצה עכשיו, אין לו כבר את אותה צדק, יש לו אחת פחות. עכשיו הוא מתחתן עם זאת. אם היה בפעם הראשונה מקבל על עצמו, לעולם ולעולמי עולמים, לא היה העתיד שלו אותו דבר. בפעם הראשונה, מתחתן עם הצדקת, מביא 10 צדיקים לעולם, כל אחד בעוד 20 שנה, 30 שנה, נהיה עוד ראש ישיבה, כותבים ספרים, מחזירים 50,000 איש בתשובה, נהיה להם נכדים, נהיה בסוף עשרות אלפי יהודים שומרי מצוות בזכות הבחירה של רגע, רגע, שלקחת את ההזדמנות הראשונה, תראה מה נהיה. פספסת? בסדר. קיבלת צדקת אחרת, הרבה פחות. היא כבר רוצה לטייל בגן העיר, מסתכל בקניונים, חול המועד, קח אותנו לגן חיות. איזה מין בעל אתה רק ספרים כל היום? בואו נלך קצת לטייל, מה? בואו ניקח את הילדים לפיצה, עוד קצת. לא, לא חס וחלילה לבית בושת, כן, או לאיזה סרט קולנוע. אתם יודעים, טייל קצת, ללכת ליד חוף הים בשבת עם העגלה, לדבר, להסתכל קצת על אנשים, על הרוסים, על הגויים, כל אלה שמטיילים שם, משחקים שחמט, שש בש, מעשנים, משפיע על האווירה. איזה ילדים יוצאים לך? מודרניים. ככה ג'קט תלוי על הכתפיים, כובע של אל קפון, ככה בזמן 10 שניות הוא מתפלל ככה, מסתכל לצדדים, כל מי שנכנס בדלת, בסדר, נו, איפה ראשי ישיבות, איפה עשרות אלפי בעלי תשובה, שום דבר. מה מעניין אותו בייסבול? שאל אותו את השמות של כל השחקני בייסבול של הילד הזה עם הכיפה, יודע את ההוא ואת ההוא ומי הוליד את מי ומי אבא של זה, מי שחור, מי לבן, מי סיני, מי איגר, מי בא מפורטוריקו, הכל הוא יודע. שאל אותו גמרא, אתה לא מבין כלום. עכשיו מה קרה? שימו לב, מה קרה? היא גם הייתה דתייה שומרת שבת, מה ההורים שלה גם דתיים, גם היא דתייה מלידה, אבל זו דתייה וזו דתייה. אם זאת קנית את עולמך, זה נקרא 100% סייעתא דשמיא. לא לקחת? שנתיים אחרי כן לקחת? אין את אותה סייעתא דשמיא. זה נקרא סייעתא דשמיא, עזרה משמיים. עוזרים, מגלגלים זכות לידי זכאי. היה לך זכות, גלגלו לך עוד זכות. מצווה גוררת מצווה, זה הכלל. עבירה גוררת עבירה. אתה מתחיל להידרדר, עוד דרדור ועוד דרדור. אתה בעלייה, נותנים לך בונוסים. כך, תעלה, בבקשה, תרוויח, תבוא. הנה עוד הזדמנות. על הדרך, תחטוף. עכשיו אתה בירידה, עוד יותר דוחפים אותך. ככה זה עובד. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. מה, הוא רוצה ללכת לרצוח? למה מוליכים אותו? תרדים אותו! מה, אתה רוצה שיהודי ירצח? ממתי אני מתערב ליהודים בבחירה? כל העולם זה ניסיון. כי מנסה השם אתכם. מה, אני אתערב לו בבחירה? מה, הוא רובוט? בשביל מה בראתי אותו? אם אני אחליט בשבילו אם להיות צדיק או רשע, בשביל מה הוא נברא? הרי הוא נברא לעמוד בניסיון, לא? מה כתוב על אברהם אבינו? והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. שומעים? הקדוש ברוך הוא בא, עושה לאברהם ניסיונות, משחק איתו, כמו במחבואים. פתאום מופיע, תעשה ככה, תעשה ככה, תיזהר ככה, אל תעשה ככה. מה בסוף נאמר? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז עמדת בניסיון, עכשיו עמדת בניסיון, במבחן המעשה עמדת, אתה צדיק. רק בדמיונות, במחשבות, בלימוד, בידיעה, אתה צדיק בלב, זה כלום. זה כמו אחד שעכשיו עובד, הוא מכין הרצאה בפאורפוינט. קרה לי פעם, עבדתי איזה 5 שעות, מכין עוד שקופית, עוד שקופית, מכניס רקע, מחפש במחשב, בתורה, כל מיני פסוקים, מעתיק אותם, בונה אותם בתוך תבניות, שם כל מיני מוזיקות, הכל. בסוף, לא יודע משהו קרה, לא לחצתי סייב. אתם יודעים שאתה רוצה לצאת, אתה צריך, הוא שואל אותך, do you want to save מה שעשית? אתה לוחץ סייב, אז זה מראה לך דאונלוד, הוא עוגר את הכל, יש לך הרצאה. לא עשה סייב, נחבא המחשב, לא יודע מה קרה, חרב עליי עולמי כמעט. מה, איזה אסון. כמה שעות עבדתי, שברתי, אין. גם זה לטובה, כנראה איזה טעות שם, אז הוא מחק לי את זה בכוח. אבל באופן כללי, למה הדבר דומה? זה מה שנקרא אני דתי בלב. עשית, עשית הכל בראש, לא לחצת סנד, לא עבר. סתם, במעגל סגור, דמו, כלום. כמו אחד במניות, שאחד בא למניות, הוא רוצה ללמוד לעשות דיי טריידינג, לקנות ולמכור מניות. אז מה, בהתחלה לא נותנים לו על אמת. נותנים לו להרגיש כאילו זה אמת. הוא רואה את המניות עולות, יורדות, אפ, הוא לוחץ, קונה 1,000 מניות. אחרי כמה דקות הוא רואה אני מורווח $100, $500, $1,000, כן? אז עכשיו הוא מוכר. אז בסוף החודש אומרים בוא נראה, עשית 100 פעולות, 50 הרווחת, 50 הפסדת. כמה בסוף אתה מורווח? $1,000. לא כל כך שווה. אחר כך רואים 90% הרוויח, עוד חודש, דמו, שרואים שהוא כבר שולט, יודע לקנות, למכור, מבין את השוק. אז מכניסים אותו לשעת אמת. עכשיו כל מה שהיה בדמו זה הכל אשליה, מה זה? זה נקרא דתי בלב. אני דתי בלב. סבא שלי היה רב. את מי זה מעניין? לא ראית שבתורה כל פעם כתוב ועשיתם אותם? למען תחיו ותעשו, תעשו עשייה, כל עשייה. העולם הזה נקרא עולם העשייה למי שלא ידע. יש 4 עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שומעים? אצילות זה הכי גבוה. כן? בריאה, יצירה, עשייה. זה העולם של החומר. הכל פה במעשים. בעולמות העליונים יש לזה רבדים אחרים. לכן שימו לב, יש הרבה מצבים בחיים. תקח את זה עכשיו, מחר יהיה מאוחר. גם אם תצליח בעוד 2 שנים, זה לעולם לא יהיה אותו דבר. כי כבר אין הרבה סייעתא דשמיא. למה הדבר דומה? עכשיו אתה רווק. אם עכשיו תהיה חרדי אדוק, ותדבק בבורא, ותראה מה שנקרא את האור של הקדושה, של השכינה, שתצא לשידוחים בעוד חודש-חודשיים, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. שומעים? אז תצא לזיווג, אז מה יקרה? יביאו לך צדקת גדולה. עכשיו, אם לא לקחת את הצ'אנס, עכשיו אתה בירידה, אז זיווגו לך אישה אחרת, עכשיו התחתנת, עכשיו יום אחד אתה רוצה לחזור בתשובה, רוצה לתקן. היא לא מסכימה. אני לא נסעתי אותך בשביל לחיות כאלה חיים, אני מצטערת. אני הכרתי אותך איש עסקים, ואני הכרתי אותך עושה כסף, ואתה טבח, ואתה שף, ואתה כדורגלן, לא יודע מה. אומר לה, ודאי, נמאס לי לחיות בבלוף, עד מתי נתחן מים? לא מצטערת, אתה חוזר בתשובה, אני מתגרש ממך. אז עכשיו מה קורה? מסכן, קשה לו, למה יש לו ילדים, יש לו ילד, 2, הילדים יעזבו אותו, הילדים הולכים עם האישה, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא חי חיי גיהנום, טיפש. למה לא חזרת בתשובה לפני שהכרת את המרשעת הזאת? עכשיו שזלזלת, עכשיו אתה בתוך המלכודת, את הנעשה אין להשיב. לך עכשיו תחזור בתשובה. כמה אנשים אומרים לי, תאמין לי, הרקת אותי, זהו. אין לי כבר טעם לחיים, למה? לחזור בתשובה אני לא יכול, תראה איזה אישה יש לי, היא תסכים, היא לא. ילדים שלי לא ישמעו בקולי בכלל. ולחיות בשקר שלי גם אין לי יותר חשק. בקיצור, אני בן אדם מת. שמעתי את זה 10 פעמים. זה נכון, צודקים. הם לא נהנים מהעולם, אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. למה? כי אין כבר סייעתא דשמיא. למה? כי היה לך 17 צ'אנסים לפני. אף פעם לא מאוחר. יש לי גוי אחד שלח לי אימייל השבוע, החלטתי להתגייר. אני כבר חודש משכנע אותו לא להתגייר, הוא ראה את האימות שלי עם הכומר, גמרנו, החליט להתגייר. לא עוזב אותי. אני משכנע אותו להיות גוי ששומר 7 מצוות בני נוח, לא מצליח. עכשיו הפחדתי אותו. אמרתי לו, יש לך אישה, בנות, מה עכשיו, הם יעזבו אותך, אתה לא יכול להיות עם אשתך יותר, היא גויה. שולח לי אחרי יומיים אימייל, קיבלתי על עצמי, כבר הסברתי לה שזו החלטה שקיבלתי, מוותר על אשתו, מוותר על הילדות, הוא נהג מסעית, סמי טריילר. גוי, כן, אומר לי, שמעו טוב, אומר לי הגוי הזה, תגיד, אני גם צריך להודיע בעבודה שאני מתפטר? אמר, שלחתי לו אימייל, למה להתפטר? הוא אומר, אני נהג סמי טריילר. כמובן שאני לא אעבוד בשבת, הוא אומר, אבל העבודה זה העבודה שמתאימה ליהודי? שואל אותי. אמרתי לו, כן, אין בעיה, יהודי יכול להיות נהג סמי טריילר. אומר, או, יופי, אז אני יכול להישאר עובד. רק תגיד לי מתי. נתתי לו את הטלפון של הבית דין פה, של הרב בן חיים והרב דניאל כהן.
זורגים את אשתו וילדים.
שומעים? ותר על אשתו, ותר על אמא ואבא שלו, ותר על הבנות שלו, ותר על הכל. ואני עוד אומר לו, אתה יכול להיות גוי צדיק. לא מוכן. איך אני אחי בשקר? למה כתוב בגמרא, קשים גרים לישראל כספחת? גרים שמתגיירים, מביאים עלינו צרות. מה אכפת לנו? מה אנחנו אשמים שמתגיירים? עליהם שיבוא צרות. מה אתה רוצה ממני? הוא מביא איש את הריח שלך בעיני השם. כמו מה זה? אחד היה חזן בבית הכנסת. כולם נותנים לו שבחים. הזמיר. פתאום הגיע הזמיר אמיתי. דוד שירו, החזן המעולל. הגיע. אחרי שדוד שירו התחיל לשיר, החזן הזה נראה עורב. כשאין זמיר, גם עורב יחשב לזמיר. אבל הם לא ידעו שזה עורב. הם אף פעם לא שמעו זמיר אמיתי. פתאום ששמעו זמיר אמיתי, היה מעשה, אתם שמעתם על הרב רבי עקיבא איגר?
יש הרבה גרים שהפכו לי...
אז למה אני מספר לכם שהגרים קשים עלינו? כי הקדוש ברוך הוא אומר, תראה אותו. חזר בתשובה, התגייר, הוא עבר אותך, איך זה יכול להיות? אתה יודע עברית, גדלת באווירה יהודית, אתה יודע מה זה תורה, אין לך התנגדות, הורים שלך כולם יהודים, הוא עוזב את אשתו, עוזב את הילדים שלו, עוזב לפעמים את העבודה, הוא מקופח מכל הכיוונים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל הגרים האלה הם ממש מסכנים, למה? איפה שהם חיו עד עכשיו הם מוחרמים, ובחברה הגזענית שלנו, עוד לא למדנו להיות בני אדם אנחנו, גם כן הם מוחרמים, לא בגלוי, אבל מאחורי גבם. כמה מסכימים להתחתן איתם? ואם הוא בכלל שחור, בכלל אין לו סיכוי להתחתן. אם זה גוי מאפריקה או משהו, מי יתחתן איתו? מה? אנשים גזענים, מפחדים. מה, נתחתן איתו? הלך לי כל מקום, סתכלו עליי, עצמי. מה קורה פה? סיני, קוריאני, אלה הרבה יותר קשה להם. יש גויים, לא רואים עליהם. איטלקי למשל. מתגייר, נראה ישראלי טיפוס אימא. עכשיו יש לו זקן קצת, זה את השער קרה שלו, הפך לפאות. אתה לא רואה? שם משקפיים ככה של חסידים, כובע שחור, מעיל ארוך, ויני, ריצ'י, אלה, הוא נהיה יהודי, ברוך השם, נהיה יצחק, כן? אבל זה הנקודה פה. אבל הקוריאני מסכן, הוא לא יכול להחביא את זה לעולם, משני העולמות הוא נהרס. פה לא רוצים אותו? ופה עושים לו כמה, כן, לא רוצים לקבל אותו, פחדים, כל מיני דיבורים. זה המציאות שלנו היום. אתם יודעים, היה הרב רבי עקיבא איגר, אולי בזה נסיים בסיפור הזה. רבי עקיבא איגר היה גאון עולם. לפני 125 שנה הוא היה בערך. יש בגמרא משהו שנקרא גיליון השס. מי שלומד גמרא רואה בקטן בצד. מודפס באותיות קטנות, הערות שלו על השס. הוא, רבי עקיבא איגר, היה יודע את כל התלמוד בעל פה. איך אני יודע? אולי זה הגזמה. איך אני יודע שהוא היה יודע את כל הגמרא בעל פה? פשוט מאוד. כל פעם שהוא הגיע לאיזו סוגיה מסוימת, אז בחלק מהמקומות הוא כותב בצד. וזו הסוגיה מופיעה בשס 5 פעמים. במסכת זאת עמוד כך וכך הוא סימן לעצמו הערות בצד אז הוא כתב כל פעם שהוא הגיע נגיד לעצמו לאיזה סוגיה אז הוא כתב לעצמו בצד כמה פעמים זה מופיע בשס אם הוא לא היה יודע את כל השס בעל פה כל חצי עמוד עוברים סוגיה אז עכשיו הוא הגיע לסוגיה עכשיו הוא צריך לעבור אלפים של דפים לבדוק אם הסוגיה הזאת נמצאת ולרשום למד עוד חצי עמוד עוד פעם לדפדף אלפים של דפים למד עוד חצי עמוד, עוד פעם, זה לא ייגמר, הוא לא יספיק בחיים, בפרק זמן של 70 שנה להגיע לכזה דבר. מה אתה רואה? שהוא כבר היה יודע את כל הגמרא בעל פה, לכן כל פעם שהוא הגיע לזה סוגיה, הוא כבר ידע איפה זה. כמו מחשב, רשם לעצמו הכל בצד, תראו מה זה. זה רק לפני 125 שנה. עכשיו רבי עקיבא איגר, הוא היה ידוע כעילוי חריף, אז שלחו איזה רב אחד גדול, שלח שני נציגים לבחון אותו, אם הוא ראוי לביתו של גדול הדור, שומעים? הגיעו לבית של הדוד שלו, שמה, הייתה סעודה, והם אמרו, השניים האלה באו לבחון אותו, לראות שהוא באמת כזה גדול, כמו שמדברים עליו. אז הוא ישב בשולחן, והשניים האלה דיברו דברי תורה, והוא לא אמר שום דבר שמה, הוא לא דיבר. אחר כך שאמרו לו שידבר, הוא אמר כמה דברים שהם לא לעניין, הם אמרו, מה זה, זה תלמיד חכם זה? והם קמו והלכו, אמרו, זה לא מתאים. אז הדוד שלו אמר לו, מה זה, עקיבא? מה עשית פה? זה לא אתה, עליהם אתה יכול להערים, אבל אני יודע מי אתה. למה לא דיברת? אתה הפה מפיק מרגליות, מה? אז הוא אמר לו, השניים האלה הם בורים ועמי ארצות. הם אמרו הרבה טעויות בדרשות שלהם, לא רציתי לדבר כדי להראות לכולם שהם לא יודעים. אומר לו, אבל השידוך שלך תלוי בזה. הצדקת הכי גדולה בעם, בת של הרב, צדקת, יפה, הכל. אמר לו, אז מה, מותר לי לפגוע באנשים לעיני קהל בשביל שאני אקבל שידוך טוב? שומעים? אז בסוף התגלגל שהוא כן התחתן איתה בסוף, בדרך אחרת. עכשיו, מה אני מספר לכם עליו? תשמעו טוב. אז בזמנם לא היה טכנולוגיה כמו היום, לא היה טלוויזיה, לא, באירופה רבי עקיבא, לא היה טכנולוגיה, לא טלוויזיה, לא מחשב, לא דואר כמו היום, לא טלפון, לא כלום. עכשיו אם אני הייתי מופיע עכשיו בווילנה וטוען שאני רבי עקיבא איגר, מי יודע אם אני באמת או לא, בא אחד זקן, פאות, הדרת פנים, תרבוש, מי כבודו? קוראים לי עקיבא איגר. עקיבא רב, עקיבא איגר, על המקום, קוראים בעיר, הגיע צדיק לעיר, מהר קוראים לו לביתו, לישיבה, צ'יק צ'ק מסדרים לו מקום, מלך, מה זה? צדיק בא לעיר, כן? אז היה אחד שהתחזה לרבי עקיבא איגר, בא לעיר, ואמר, אני רבי עקיבא איגר, אמרו לו, אוקיי, אתה בשבת תדרוש בבית הכנסת הגדול. רצה הגורל, הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא איגר האמיתי הזדמן לאותו עיר ורואה מודעות כתובות על העמודים בשבת ידרוש בבית הכנסת רבי עקיבא איגר. עכשיו הוא אמר, אני לא אמרתי לאף אחד שאני בא לעיר הזאת, אף אחד פה לא מכיר אותי, תזכרו, לא היה לאנשים מושג איך נראה הגאון מווילנה, איך נראה הרמח"ל, לא יודעים, מי שהיה בעיר שלא יודע, אלא שרק שמעו עליו, לא יודעים איך הוא נראה, כן? אז הוא אמר, מעניין מה הדרשן הזה, איך הוא ידבר. אז הוא בא, ישב בקהל בשבת בבית הכנסת. אז הוא מדבר לא רע, דורש, ופתאום לקראת סוף הדרשה הוא אמר כמה טעויות. אז זה כבר הוא לא יכול היה לסבול. כבר היה מוכן כבר לוותר, להגיד, אוקיי, לא נורא. אמר דברי תורה, גם זה טוב, כן? פתאום הוא ראה שהוא עושה טעויות חמורות, אז הוא התחיל להגיד לו, זה שקר, זה לא נכון. הוא אמר, וביי דווה, תדעו שאני רבי עקיבא איגר, זה לא הוא. קוראים לי רבי עקיבא איגר. Yeah. אז הוא התחיל להגיד, שקרן, מי אתה בכלל? מה זה ההצגה הזאת? אז התחילו להגיד, אני רבי עקיבא, אני רבי. אז הקהל מבולבל. זה נראה חכם, זה נראה חכם. אז הוא אמר לקהל, תראו, מי שמכם שמע מה רבי עקיבא איגר יכול לעשות, אז אני אבקש ממנו לעשות את זה, נראה אם הוא יכול. אני אתן לך 5 פסוקים אקראיים, ואתה תרכיב מזה דרשה ותחבר, מהחמישה פסוקים האלה זה קושייה ותירוץ וקושייה ותירוץ ותלביש את הכל, נתן לו נושאים שבכלל לא קשורים אחד לשני, בבקשה תגיד מזה דרשה על המקום, תגיד. הוא אמר, מה פתאום, איך אפשר כזה דבר? אני צריך כמה שעות, ימים להתכונן, מה? לקחת פסוק מפה, פסוק שמדבר על זה, על איזה קורבן, פסוק שמדבר על יום כיפור, לא יודע, חבר ביניהם, מה, איך אני אבנה מזה קושייה ותירוץ? הוא אמר, בוא תראו איך אני עושה. הוא אמר להם, תבחרו אתם 5 פסוקים. בחרו לו 5 פסוקים, נתן להם חצי שעה שם דרשה, התבלבלו. אז הוא אמר, סליחה, אני מבקש מחילה, הוא צודק. זהו רבי עקיבאי. אני אומר, מה אתה רואה מפה? תאר לך שהבלוף שלך מתגלה. פה אתה עושה את עצמך רבי עקיבא איגר. תגיע לשמיים, יגידו, אתה צדיק? אתה תלמיד חכם? אתה ליד החכמים כמו קוף ליד בן אדם. על מה בדיוק התרברבת, אדוני? על מה בדיוק התרברבת, כן? שאגת אריה היה אני מרוד. אני מרוד. הוא הגיע לאיזה עיירה. לא ידעו מי הוא, רואים אני הולך. שאגת אריה הוא אחד מגדולי הפלפלנים, רב אשכנזי חריף, אדיר, גם כן לפני מאות שנים. הגיע לביתו, לבנו, לביתו, לביתו של הרב, שם היה נהוג שמי שבא לבית הכנסת מערכים אותו, הקהילה. הוא עובר דרכים, אז הרב הזמין אותו לביתו. אז הרב אומר לאורח, בבקשה יגיד דברי תורה, אז הוא מדבר בליל שבת כמה דברי תורה. הרב אומר, תראה מה זה, הוא אמר דברי תורה, והוא לא אומר את המקור שלו. כאילו שזה דברי תורה שלו. ומה אומרת התורה? האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. למדו את זה מאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ואז מה קרה מזה? באה גאולה לעם ישראל בזכות מה שהיא אמרה, כן? בשם מרדכי. מה אכפת לך מרדכי? לא מהחשברוש מכיר לך מרדכי? מה עכשיו את דואגת להגיד? זה מה שאני אומרת, זה ממרדכי קיבלתי. מכאן רואים שזה חשוב, אסור לגנוב קרדיט של מישהו אחר. אז מה קרה? אז הוא הרב כעס, אומר לו, מה הוא נותן לנו כזו דרשה יפה והוא בסוף לא אומר שהוא למד את זה מהרב פלוני אלמוני? ואמרנו, אולי הוא שכח, נראה מחר בבוקר. מאחורת חזר על עצמו אותו מעשה, עוד פעם אמר דברי תורה, לא אומר בשם מי, אמר ניתן לו עוד שעה, סעודה שלישית, עוד פעם דרש, עוד פעם לא אמר בשם מי הוא למד. כעס עליו הרב, אומר לו, חצוף שכמותך, שלוש דרשות נתת בביתי, אמרת דברים נפלאים ולא אמרת פעם אחת תודה, ולמדת את זה מהשאגת אריה. הנה, תראה, אני מוכיח לך עכשיו כל מה שאמרת, בוא תראה. הלך לספרייה שלו, הביא ספר עבה יפה בכתב יד, אז היה, הוא כותבים את רוב הספרים בכתב מסוגנן או שדפוס, לא חשוב, אבל ספר עם כריכה מאור מפואר כזה, כבד, גדול. הוא אומר לו, הנה בוא תראה, מה שאמרת אתמול, הנה תראה כאן מילה במילה. מה שאמרת היום בבוקר, תראה כאן מילה במילה. מה שאמרת עכשיו, עכשיו לפני 5 דקות, הנה תראה כאן. למה לא אמרת מילה אחת שזה מהשאגת אריה? אז השאגת אריה התחיל ככה, התחיל לרדת לו דמעות. אמר, השתבח שמו, ניחמתני. עכשיו סוף סוף יש לי נחמה. בספרים, הוא אומר לרב, בספרים אני נראה הרבה יותר מכובד מאשר במציאות. תראה אותי. הרב הזה התעלף על המה, פתאום הוא הרב קלט, יואו, גדול עולם יושב אצלי כל השבת בבית, בגדים קרועים, בגדים בלויים, נותן לי דרשות בשם השאגת אריה, אני נמכה בו חצוף, ובסוף מתברר שזה הענק שבענקים, והוא לא אמר אפילו אני השאגת אריה, אני כלום. נותן דברי תורה, זה דברי תורה שלו, זה ספר שלו. הרב השתגע, תסלח לי, מחילה, הוא בכלל לא מבין מה מחילה, אתה צודק, היית צריך להגיד. תראו מה זה, בספרים אני נראה, אבן עזרא, גם כן היה אני מרוד, אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, לפני 750 שנה, תראו אותו בחומש, ליד רשי, מפרש מהחכמים שהיו, כן? אז הוא, אבן עזרא, היה אני מרוד, כלום לא היה לו, אפילו לחם לא היה משיג. כזה רעב, מסתובב ימים רעב. יום אחד התלמידים שלו אמרו, חייבים לעשות משהו לכבוד הרב, נעשה לו מגבית. בואו נאסוף ארנק מלא בכסף, שיהיה לו לאיזה כמה חודשים מנוחה קצת, תראה אותו וזה. אמרו בסדר, אבל הוא לא יקבל מאיתנו צדקה, הוא מסרב בתוקף לקבל צדקה. לא כמונו רצים אחרי כל מיני מתנות שווא. שונא מתנות יחיה, לא סתם זה כתוב בתורה. אתה מתחיל עם זה, זה לא נגמר, תביא עוד, תביא גם משם, תדאג שגם ההוא ישלח, אין לזה סוף. אז מה הוא? אז הוא אמר, התלמידים אמרו, אתה יודע מה נעשה? נחכה שהוא עובר ברחוב, נשים את הארנק על הרצפה, ואז זה מציע, זה לא צדקה, הוא לא יתבייש, הוא ירים, משמיים שלחו. אמרו, יופי, זה רעיון טוב. הם רואים, הוא מתקרב מרחוק. אחד אמר, הנה, זרוק את הארנק. זרקו את הארנק על הרצפה ועומדים בצד מתחבים מאחרי העץ כולם כדי לראות מה, שהוא ייקח את זה. רואים שהוא מגיע ליד הארנק, הוא בכלל הולך עם העיניים עצומות, ככה הולך, העיניים שלו עצומות, עבר מעל הארנק. אז רצו, הרימו את הארנק, אומרים, מה הולך פה? זה לא, לא יאומן, לא סגר את העיניים, לא הרים את הכסף. למחרת באים אליו בישיבה, אומרים לו, כבוד הרב, אתמול ראינו אותך הולך ברחוב עם עיניים עצומות. אתמול בצהריים. אתה יכול להגיד מה הסוד שבדבר שהלכת באמצע הרחוב ככה עם עיניים עצומות? אמר להם הרב, הייתי כל כך רעב מכמה ימים שלא אכלתי, ואמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אתה באמת רוצה ממני, שאני ככה מתייסר וזה? אז פתאום הבנתי שמה אני בכלל מתלונן, אם הייתי עיוור, פי מיליון הייתי סובל יותר, תראה מה זה עיוור, הוא לא רואה כלום. אז רציתי לנחם את עצמי, אז אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, בוא רגע נראה איך עיוור מרגיש, כדי שאני לא ארגיש רע שאני כזה אני. אז החלטתי כמה דקות ללכת עם עיניים עצומות בשביל לראות מה עיוור עובר כל יום, ואז הבנתי שאני הכי הבר מזל שיש בעולם. מה אני מתלונן? אמרו לו התלמידים שלו, ריבונו של עולם, אם אתה תהיה, לך תהיה קברן, הלוואי שתהיה קברן. אמר למה? אמר, אם אתה תהיה קברן אף אחד לא ימות, כי עליך כבר נגזר לו שיהיה לא יהיה לך פרנסה. אם היית קברן אף אחד לא ימות. זה עולה כסף להיקבר. אשבח הוא היה דואג, פרנסה אין לך, אף אחד לא מת. למה? שכבר הגיע לו הכסף, שמו לו על הרצפה, שברחו גזר לו אפס מזכורת. פתאום הוא החליט להתנסות בעיוורון, להרגיש מה זה עיוור חשוב כמת שכתוב בגמרא. לא רואה צבעים, לא רואה תפילין, לא רואה מצווה, לא רואה כלום. שומעים? יהי רצון בעזרת השם, אנחנו שבוע הבא נקווה בעזרת השם גם כן לקיים את השיעור יום רביעי, אני עוד לא יודע את הסקג'ואל, תהיו בקשר, תבדקו עם גברת דינה משה, שוב זו הזדמנות גם להודות לה, אני כבר מכיר את הבית הזה כמה, אני יודע, 14 שנה כבר, היה לנו כאן לילות עד הבוקר, עשו עלינו אפילו כתבה בידיעות אחרונות, דינה בצד אחד, אני בא לנו עיתונאי לפה, היה כאן מרתונים עד אור הבוקר, והיה פה ממש, ברוך השם, הרבה חבר'ה באו מפה לישיבה. כל מי שגן בא לבית הזה, זה זכות. זה, לבית הזה יש לו דין של בית הכנסת, בית מדרש. יש פה שיעורים, יש פה תורה, מתחזקים, חזרו פה בתשובה. כל אינש פה בקיר קדוש. כל פירור על השטיח יש בו קדושה, זה לא צחוק. אדם, רואים מהתורה שמצוות שעושים במקום מסוים זה מקדש את החומר. ולא עלינו, עבירות שעושים במקום מסוים, זה מתמת החומר.
זה לא קירות יעים.
ממש ככה, קירות ביתו של אדם מעידים עליו ביום הדין. בעזרת השם, אנחנו ממש 40 יום לפני יום הדין. מצווה, בעזרת השם, עוד פעם, שוב, כל מי שבא לכאן, יותר להביא אנשים, ולתמוך, ולעזור, ומה שנקרא נושא בעול עם חברו. זה קשה, אי אפשר להחזיק קהילה שלמה, אנשים, ארוחות, זה עולה כסף, והכל, היוקר יאמיר, כל אחד יעזור לפי יכולתו, כן? אתם יודעים איך זה, אדם, הוא יכול הרבה יותר, בדרך כלל הוא נותן הרבה פחות מה שהוא יכול, אבל לעשות, לעזור ולעזור, ואפילו אם לך אין, תעזור מהשני. כתוב בתורה, גדול המעשה יותר מן העושה. אם אני, שאין לו כסף לעזור, הולך לדוד העשיר שלו, אומר, תן $1,000 החודש הזה, יש מצווה, באים אנשים, אוכלים, שותים, מתחזקים, חוזרים בתשובה, יש בילים לשלם, שמע, אין פוקוס פוקוס. אומר לו הדוד, בסדר, בבקשה, אם עושים כזה מצווה, ראי, נקח. זה שאסף מהדוד נחשב לו יותר מזה שנתן את ה-1,000. אנשים לא יודעים את זה.
לא, רק הוא התאמת בשביל...
בטח, גדול, הקדוש ברוך הוא רצה לעודד יהודים לעזור לאחרים לעשות מצוות. כמו שמחזירים בתשובה, יש להם שכר גדול. כמו שמלמדים אחרים תורה, לומד על מנת ללמד, יש לו שכר יותר גדול. כמו שמעשה אחרים לתת צדקה, יש לו שכר יותר גדול מאלה שנותנים. תחשוב, כסף זה דם, דמי חנוכה. כל הנוטל את ממון חברו כאילו נוטל את נפשו, כאילו נוטל את דמו, כן? אז מה אנחנו, בתורה כתוב כסף זה דמים. אז אדם עבד עכשיו יום שלם, הרק את עצמו, נתן $100, כל היום הוא עבד, הרוויח $100, בסוף נגיד אחרי שבועיים נתן $100 צדקה נגיד, כן? בשמיים זה נחשב לא $100, מה פתאום? זה נחשב יום מהחיים, עבודה של 8 שעות קשה, תרמת לקדוש ברוך הוא. ככה זה נחשב. וזה שגרם לך באיזה כמה מילים לתת, נחשב לו יותר ממך, בלי להזיע. אתה עזעת 10 שעות, הוא בא, אמר, דוד, יש לך ברוך השם ברכה, למה לא תעזור? באים עניים, באים כאלה אין להם עבודה, הרבה פעמים אנשים נחתו מארץ ואין להם איפה להיות, כבר יודעים, אתם יודעים, זה כבר המוטל של דינה, זה עובר כבר ממקום למקום. אני בכוונה אומר את זה, שיהיה ברור, אף פעם היא לא מדברת, אף פעם היא לא מבקרת, אני בכוונה אומר את זה, אני רוצה שדווקא זה ייכנס לאינטרנט, שהרבה אנשים יסתכלו, והגיע הזמן יותר לתמוך, צריך לתמוך, גם שתומכים יהיה יותר עוד חגים ועוד אווירה, ויהיה יותר, אפשר יהיה להביא יותר, בעזרת השם גם יום אחד יגיע, אפשר יהיה לקנות את הדירה של השכנים, לשבור את הקיר, ואז בכלל יהיה פה גם בית כנסת, גם ישיבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.